ברוך השם, שמחנו אתמול, שמחה מרובה, שמחה של רבי יואל הצדיק, רבי יואל, קודש קודשים, אהוב וחביב, גדול בתורה ביראת שמיים. ברוך השם, יתחילו רבי יואל שוב בצדקת הצדיק. כל יום, תראו איך תעשו שיעור בצדקת הצדיק, ובעזרת השם, להידבק בנפש של צדוק הכהן, שזה קודש קודשים, שזה מעלה רמה, שזה דבר גדול. ברוך השם, המחדש בטובו בכל יום תמיד. הישיבה הקדושה כל יום מתחדשת, ויש עוד מקומות ודברים בשוב הישראל שאפילו עוד לא התחלנו לגוע בהם, ועוד לא התחלנו כלום לגעת בהם. יש הרבה דברים בחיים שאם אתה מתחיל דבר שהוא חצי או רבע, אז אתה עושה נזק גדול ביותר. יותר טוב לעשות דבר מושלם, כמו שבית המקדש. כל מצווה שעושים, בונים אבן בבית המקדש. למה אם כך הקדוש ברוך הוא יתחיל את הבניין שיהיה לאט לאט, וכך נבנה אותו ויהיה לנו יותר חיזוק, שהנה בונים עוד אבן, כל מצווה זה אבן. למה זה נבנה בשמיים וירד בנוי ומשוכלל? כי יש דברים שרק בשלמות הם יורדים. והסבלנות היא דבר חשוב ביותר, כי הסבלנות מראה את היסודות של הדברים. מאשר לעשות דבר למחצה לשליש ולרביע, שאז אין בדבר הזה ממש, והדבר הזה בסוף טלאי על טלאי על טלאי, שלא לוקח לזמן ארוך ולוקח לזמן קצר, לסיבוב קצר ואחר כך נופל. אבל מתי שדבר לדורי דורות נבנה בצורה חזקה, יש לו יסודות גדולים. כך מסופר רב חיים מוולוז'ין, שרב חיים מוולוז'ין הוא התחיל את כל היסוד הזה שקוראים לו ישיבות. הוא הלך לרב שלו לגאון מווילנה, הוא אמר לו, רבי, אני רוצה להקים ישיבה. בוא נבין מה דחה אותו. ועוד פעם אמר, אני רוצה להקים ישיבה, ושוב דחה אותו. וכך במשך שנה או תקופה ארוכה דחה אותו, אומר הרב, מה יש בזה? אני רוצה לעשות משהו טוב, לעשות ישיבה. דחה אותו. אחרי הרבה 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 זמן שממש התייאש, אבל הוא המשיך בזה, לא התייאש, זה היה נראה שהוא בשבר, אמר לו, בוא נבין לה, אם כל כך אתה רוצה, אז יש בזה ממש תעשה, וזה עד היום עולם הישיבות. מאותו מה שרב חיים מוולוז'ין דחה וביקש מהגאון מווילנה, והגאון מווילנה דחה אותו. וכך גם בחיים, כמה שאתה יותר חזק וחופר את היסודות, יותר חזק, יש לזה יותר יסוד. יש אנשים שנמצאים טרמפ בדרך, עולים לאוטובוס, עושים חלק מעבר מפה לפה, רואים מה משתלם, רואים מה לא משתלם, מה עונה לי לגאווה, מה עונה לי לכסף, מה עונה לי לצרכים, זה נגמר, יורדים בתחנה. דברים שהם אמיתיים, דברים שהם יסודיים, זה דברים שעד הסוף ובסוף יש לאותם דברים יסודות חזקים. וכך אנחנו רואים גם בעניין של ברית מילה. אנחנו רואים ברית מילה, מי מעם ישראל לא שומר ברית מילה? כל עם ישראל שומרים ברית מילה. אומרים רבותינו הקדושים, למה? משום שלקחנו את המצווה הזאת במסירות נפש גדולה, ומסרנו נפש, כי עליך עומדנו כל היום, וכמה יהודים נגבחו על קידוש השם על ברית מילה. אז היסוד הזה שמסרנו נפש על ברית מילה, ברית מילה נשארה עד היום חקוקה בעם ישראל בצורה חזקה ביותר. מצוות שאנשים התלהבו ועשו טוב, לפעמים זה עולה, לפעמים זה יורד. מצוות שאנשים נתנו את החיים שלהם על המצוות האלה, ומסרו נפש על הדבר הזה, יש לזה יסודות חזקים ביותר, שהיסודות האלה נשארים למשך זמן, לדורי דורות, יש להם קיום, יש להם עתיד. כל המקומות שנשארו לשנים רבות עם יסודות חזקים, זה דברים, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי, דברים שניתנו במסירות נפש גדולה, 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 שם זוכים לדברים גדולים ביותר. אז התחלנו לדבר ולומר, דברים שניתנו במסירות נפש גדולה, יש לזה קיום ויש לזה ממש. אתמול בשבת בחנוכת הבית של רבי יואל הצדיק, דיברנו על עניין של תפילים, תכף ניכנס על התפילים, מה העומק ומה העניין של תפילים. דיברנו אתמול על עוד דבר שהוא חשוב ביותר, ואנחנו רוצים קצת לפתח אותו ולדבר איתו עכשיו ברובם הדרת מלך, כל האהובים והעיקרים של שוב הישראל, שגם הדברים האלה יוחקו לדורי דורות. אמרנו כל שיעור יש בו תשובות, על כל השאלות של אנשים באים עם השאלות. גם אנשים בארץ ישראל, בכל מקום ששומע לקחה של שובה ישראל וחיים מהתורות של שובה ישראל, הרבה שאלות, מי ששומע טוב את השיעור, בתוך השיעור יש את כל התשובות. פעם היה נביאים, היה רוח הקודש, היה בית המקדש שיעורים בתומים, בחלומות היו רואים תשובות. היום בשיעורי תורה של הרב של כל אדם יש את התשובות על השאלות. אם הרב דומה למלאך, אם הרב הולך בדרך השם והתורה של אותו מקום היא בקדושה ותארה, יש שם את התשובות על כל השאלות. אז אולי נסתכל וננסה לנתח. אתמול דיברנו ואמרנו, התורה הקדושה מספרת ואומרת לנו על הפסח שבני ישראל עשו בתורה הקדושה. אז בתורה הקדושה מובא כמה פעמים עניין הפסח. פעם ראשונה מובא בתורה בספר שמות, לפני שבני ישראל עשו ממצרים. קדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, חפשו רבי שמעון בינתיים את הפסוקים. קדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל לקחת אזור, זה משם הזור הקדוש שכל המפרשים אומרים שאזור זה זעתר, זה סגולה גדולה, להרחיק עין הרע, להרחיק דברים, יצר הרע של הריות, להרחיק דברים לא טובים, כי זעתר בזה שמו במשקוף בדם על הקירות של בני ישראל, וגם מצורה מזים עליו מאזוב, יש בזעתר סגולות גדולות ביותר. והסבא רבי מאיר אבו חציר היה אומר כל הזמן נשים בכיס זעתר, זה מוריד עין הרע, מוריד כישופים, מוריד דברים לא טובים, וטוב שכל אחד יהיה לו כמה גרגירים של זעתר בכיס, זה סגולה גדולה. והתורה הקדושה אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לפני שבני ישראל יוצאים ממצרים, הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו עונש, תיקון, זיכוך, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, היינו צריכים להיות 400 שנה בארץ מצרים. ופה גם לומדים יסוד גדול, עם ישראל זכה למתן תורה, זכה לשבת, זכה לכל מה שזכינו, אחרי ששילמנו על זה במצרים להיות עבדים שעינו אותנו ושעבדו אותנו בשעבוד גדול ביותר. התשלום הזה היה צריך להיות 400 שנה. אחרי כן הקדוש ברוך הוא ראה שבני ישראל קשה להם, בתכבד המלאכה היה קשה לנו מדי 400 שנה אלה, והגענו ממש למנתת שערי תומה, תכף נפלנו בנון, ואם היינו מגיעים לנון והיינו יוצאים משם לעולם. אז הקדוש ברוך הוא מתק, אחרי 210 שנים, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שמחר בני ישראל בלילה ישימו את הדם באזור, במשקוף של בית, כל בית בדלת, ולהתכונן לפסח, קורבן פסח, ומחר הקדוש ברוך הוא יגאל את בני ישראל. בני ישראל עוד היו עבדים, וידעו על פי החשבון שהם צריכים להיות עוד עבדים. ומשה רבנו, אם מסתכל מי היה הנביא הראשון שבא והתנבא נבואה שהיא לא כמו כל הנבואות, התנבא נבואה לאנשים קומו ותעשו משהו, מי היה הנביא הראשון? אברהם, משה רבנו. לפני משה רבנו לא היה לנו שום נביא שבא ואמר נבואה מהשם לעשות איזשהו משהו. אברהם אבינו, הוא לא אמר לאנשים משהו בתור נבואה מהשם. יצחק, הוא לא אמר למישהו נבואה מהשם. יעקב, לא אמר לי מישהו נבואה מהשם. הוא לא עמד בתור מנהיג שמספר לאנשים נבואות, קומו ותעשו 1, 2, 3. לא. הראשון שאנחנו מוצאים שעומד ומתנבא נבואה ואומר קומו נעשה 1, 2, 3, זה משה. לפני כן נביאים התנבאו דברים לעצמם, דברים שהשם דיבר אליהם, ברית בין הבתרים לאברהם אבינו, לך לך, נבואה פרטית לעצמו. הנביא הראשון שקם והיה צריך ללכת ולהגיד לאנשים נבואה, זה משה. ואז משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אולי לא יאמינו לי, אתה מבקש ממני לעשות משהו ראשון בהיסטוריה, ללכת להגיד לאנשים לקיים ולעשות משהו על פי נבואה, אולי לא יאמינו לי, זה משהו חריג, זה לא משהו רגיל שנביא הולך ואומר לאנשים קומו בואו נמרוד, בואו נעשה, בואו לא נעשה, זה לא משהו רגיל, זה לא משהו נורמלי, זה משהו חריג. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו סימן ואומר לו, קח את המטה, תזרוק אותו, הוא יהיה לנחש, תשים את היד שלך מתחת ליד, יהיה צרת, המים יהיו לדם. קדוש ברוך הוא נותן לו אות וסימן, וזה אחד הדברים שנביא יבוא ויגיד לנו שהוא נביא, לתת לנו אות וסימן. וגם כל הדברים של נבואה זה רק אם זה בתוך גדר של תורה ומצוות. הרמב״ם אומר, אם יבוא נביא ויפרוק לנו תורה ומצוות ויגיד לנו הנה אני נותן לכם אות למופת, אבל
לא להאמין בשם, לעשות משהו שאחרת ממה שהשם ציווה, וזה באות ומופת, הוא נביא שקר. עכשיו צריכים גם להבין, האם הנביא השקר שהיו בעם ישראל, הם היו הנביא השקר שלא התנבאו, או שלא עשו ניסים? יכול להיות הם דמיינו שהם מתנבאים, יכול להיות שהיה להם כוח לעשות ניסים, כי נס זה יכול לבוא גם מסיטרא אחרא, גם אותו אדם עשה ניסים, והיה כל מיני אנשים בהיסטוריה של עם ישראל שעשו ניסים ועשו דברים שכביכול זה היה נראה נס. להאמין לזה? אסור להאמין לזה. הגדר של אמונה והקדוש ברוך הוא שזה לא חורג מהתורה והמצוות. לא חורג מהתורה והמצוות. הקדוש ברוך הוא, התורה לא משתנה. אם משהו יבוא וישנה לנו היום את התורה, אנחנו אומרים למישהו הזה, לנביא הזה, שיבוא ויוריד לנו מהשמיים כל דבר בעולם. יבוא ויגיד משהו ופתאום ירד להבת אש מהשמיים. ויגיד לנו, הנה אני איש אלוקים ועכשיו אלוקים אמר כך וכך. לא שומעים לו. הוא צריך לתת לנו ניסים ולפעול ניסים, ואחרי שיפעל ניסים וירשם בכל מה שהתורה אומרת, בתוך המסגרת של התורה הקדושה, זה נביא. אם הוא יוצא מהמסגרת של התורה הקדושה, זה יצר הרע, זה חורבן. ועם ישראל אמר את זה בצורות קשות ביותר, שבתאי צבי. שבתאי צבי היה כביכול כלפי חוץ תלמיד חכם. כלפי חוץ הוא היה כביכול, אבל הוא התחיל לצאת מהמסגרת של התורה והמצוות. התחיל להתיר היתרים, התחיל לומר שזה עוד צריכים לצום בי"ז בתמוז, שהבניין של בית המקדש התחיל עם בנות, אמר התורה באה להתיר ולא לאסור, התחיל להתיר היתרים, והיתרים שהוא התחיל להתיר, הוא התחיל גם לאבד את דעתו עם זה, ועמד ואמר לו צריך להתחתן, שהוא מתחתן עם התורה, עשה חופה וקידושים ולקח ספר תורה והתחתן עם התורה, ואיבד לאט לאט וגרם לעם ישראל חורבן גדול ביותר, הוא היה פועל ניסים. אותו אדם שממנו יצא כל הדבר השני, זה האדם שהיה בזמן התנאים. התורה מסופר עליו, עשה ברית מילה, עשה כל מה שצריך לעשות, אותו יוחנן שקראו לו יוחנן המטביל, אותו אדם מתי שנולד קרצו לקרוא לו זכריה, ובאו ואמרו לו, יקראו לו יוחנן כך וכך, וביום השמיני ברית מילה, ואותו אדם הגיע, כך כתוב בספרים שלהם, הגיע לבית הכנסת לתפילה בשבת, ואותו הפטרה קראו בהפטרה את הנביא של ישעיה, שעתיד לבוא נביא וגואל, ואז הוא הרים את הספר תורה ואמר, אני הנביא, אני הגואל, היום התגליתי, וכל מיני דברים לקחו מתוך התורה ופרשו את זה ולקחו את זה לכל מיני מקומות אחרים. התורה הקדושה זה המסגרת שלנו, זה המסגרת. המסגרת הזאת לא תשתנה לעולם, אף אחד לא יכול לשנות אותה. אף אחד לא יכול לשנות את התורה, לא ברכות שבת, לא ברכות טהרה, לא ברכות צניעות, לא ברכות כל הלכה, שום הלכה, שום אדם לא יכול לשנות. תורה לא בשמיים היא, התורה היא בארץ פה. היא פה, עכשיו, נמצאת פה ותהיה פה, ותורת השם תמימה, משיבת נפש, זה התורה הייתה ותהיה ולא תשתנה לעולם. גם שהמשיח יבוא, לא תשתנה. התורה לא תשתנה, זה התורה. כל דבר שיבוא להסביר לנו משהו אחר מהתורה, הוא לא אמיתי. אולי זה כמו חננאל שבא בזמן החורבן והיה נותן נבואות, נביא שקר. כמו כל מיני דברים של נבואות, נביא שקר. נביא של אמת זה רק דברים בתוך המסגרת של התורה הקדושה. וככה התורה בספר דברים מזהירה אותנו, כי יבוא אדם וישביע, יעשה ניסים ויגיד וכו' וכו'. אסור להאמין לו. אתה מאמין לו, הוא גם רשע, וגם אתה עושה עבירה שאתה שומע למה שהוא אומר. הכל במסגרת של התורה. יבוא אליך נביא רב, יאמר לך, תעשה משהו כנגד ההיגיון, כנגד התורה, כנגד השכל. אל תקבל את זה. אנחנו צועקים את זה כל הזמן, שנים על גבי שנים. יש לנו מסגרת של תורה, שום רב, שום נביא, שום חכם, שום צדיק, שום מקובל, לא יכול לשבור את המסגרת של התורה. זה מסגרת שלא נשברת, לא יכולה לצאת. מתי שמישהו מתחיל להזיז אותך מאותה מסגרת, תדליק את כל הפרוג'קטורים שלך, זה משהו לא טוב נמצא פה. אדם צריך להיזהר בדברים האלה, זהירות גדולה ביותר. התורה הקדושה, שכל, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. זה התורה הקדושה, שלושה מסוכות שאדם צריך לעבור אותם בכל דבר של התורה הקדושה. ודאי שיש אמונת חכמים, ויש תמימות, ויש דברים של מסירות נפש, ויש כל הדברים שיש. אבל אדם צריך להיות בתבונה ובחוכמה להסתכל על הדברים בצורה נכונה ובצורה אמיתית ובצורה טובה. אז בני ישראל נמצאים במצרים, 400 שנה צריכים להיות בארץ מצרים, אחרי 210 שנים מגיעים למקום גבולי, שתכף הם נופלים למקום שאין ממנו תקנה. הקדוש ברוך הוא שולח את משה 10 מכות, מחר מכת בכורות, מחר כולם נגלים, בני ישראל כבר עושים מסיבה גדולה, לפני שנגילו, אפילו שיש עוד 200, יש עוד 190 שנה לפני הזמן לצאת, אבל כך זה סגולה גדולה אם יש לאדם צרה או בבעיה, אפילו שהוא בתוך הצרה, יעשה סעודה וישמח כמו שהוא יצא מהצרה. סעדי לי השם ובשעה. תעשה סעודה, תשמח כמו שיצאת מהצרה, וזה דחיפה לצאת מהצרה. בני ישראל עוד היו משעובדים, אבל עשו סעודה שמחה כמו שנושעו, והקדוש ברוך הוא הושיע אותם למחרת בני ישראל שניגלו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה באותו לילה, שהקדוש ברוך הוא יורד לארץ מצרים, והמשחית יורד איתו, ופסחתי, הקדוש ברוך הוא אומר, ופסחתי, יקראו רבי שמעון את הפסוקים, ברוך אתה אדוני
ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם משחו וקחו לכם צאן משפחותיכם ושחטו הפסח
פה פסח פעם ראשונה
ולקחתם אגודת אזור וטבלתם בדם השם בסף
איפה לטבול למעלה בצדדים איפה זה דיברנו על זה כמה פעמים אברהם יצחק ויעקב בית ראשון שני או שלישי כן.
והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות
משקוף משה רבנו השם אמר לו מזוזות בית ראשון בית שני משה רצה קודם המשקוף קודם למעלה קודם בית שלישי אחר כך בית ראשון ושני משה רצה לעקוף את שתי הבתים רצה שהקדוש ברוך הוא קודם ייתן לנו את בית שלישי שהתיקון השלם ולא נצטרך לעבור בית ראשון ושני הקדוש ברוך הוא אומר המשקוף ואחר כך למעלה, משה רצה לעקוף את זה מיד להביא את הגאולה השלמה.
מן אדם אשר בצד, אתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, ועבר אדוני לנגוף את מצרים, וראה את אדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח אדוני על הפתח, ולא ייתן המשחית אלא בוא אל בתיכם לנגוף.
אז הפסוק פה אומר סתירה. מצד אחד מה הוא אומר? השם בא. ובשמעון תדקדקו במילים, הקדוש ברוך הוא יפתח על הפתח, הקדוש ברוך הוא יורד, הקדוש ברוך הוא בא, תשימו דם בדלתות, שהקדוש ברוך הוא יפסח, ולא ייתן למשחית. אז מי יורד? השם או המשחית?
ועבר השם לנגוף את מצרים, ואז אחר מכן כתוב, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף.
אז איך מבינים את הפסוק? האם השם הולך להרוג את המצרים, או המשחית הולך להרוג את המצרים? מי הולך להרוג את המצרים? הקדוש ברוך הוא, או המשחית, מי? מי נגוף? מי ירוג? ומי פוסח? איפה פוסח? מי צריך לפסוח? מי פה פוסח? שרון צדיק, מי פוסח ומי המשחית ומי עומד לנגוף?
אתה תראה כבר לרד שהשם משם נמצא לבתי ישראל,
כל פעם
שהמשחית מגיע לשם, אבל
נותן לו
להיכנס.
וכאן
רק המשחית מגיע
לבתים
של המצרים.
אז לא הקדוש ברוך הוא הורג אותם. ומי פוסח?
הקדוש ברוך הוא.
אז אתמול אמרנו בבית של רבי יואל יסוד גדול קדוש ברוך הוא פוסח מבתים של אנשים שלא שמים דם על המשקוף כמה אנשים מעם ישראל לא שמו דם רוב עם ישראל לא שמו דם לא האמינו וחמושים עלו בני ישראל כל אחד מחמש רק שם דם אמין בהקדוש ברוך הוא היה בעם ישראל בעיה קשה ביותר של אנשים שהתערבבו והתבוללו ולא האמינו אמרו, טוב, אם אני יכול לתת כמה כסף צדקה וזה לא מפריע לי, אולי יהיה טוב או לא יתאם, אני אתן. אם אני יכול ללכת לשיעור תורה ויקרא שיעור תורה, קביעת עיתים לתורה, זה לא מפריע לי, אני לא מפסיד את העבודה, טוב. יש הרבה אנשים שהאמונה שלהם היא לא אמונה אבסולוטית על הדבר שהוא יודע שזה שחור ולבן. אלא אומר, עשיתי, לא הפסדתי, מצוין. היה בעם ישראל אנשים שאמרו אנחנו טוב, יש פה עם ישראל, אני קשור למשפחת ישראל, לסבא יעקב, יוסף, דוד, בכל המשפחה, אין בעיה. אני רואה אבל את המצרים מצליחים, חיים, אני רוצה להיות כמו המצרים, רוצה להיות כמו הגויים. ועכשיו הם עושים לעשות פה איזה משהו חריג, לשחוט, לקחת את האלוקים של מצרים, את הכבש, לשחוט אותו, לקשור אותו למיצה, להשפיל את האלוקים של המצרים, לשחוט, לעשות איזה משהו פרימיטיבי, לקחת דם, לשים במשקוף, לא עושה את זה. לא מאמין בזה. ועומד משה רבנו ואומר לבני ישראל, יש פה מבחן, פסח זה זמן של מבחן. ומה המבחן? תחליט. אתה עם עם ישראל? עם הקדוש ברוך הוא, או שאתה עם הביניים, או שאתה עומד על היציע, או שאתה עם המצרים. אי אפשר להיות עם הכל. אדם לא יכול להיות עם השם ולא עם השם, אדם לא יכול להיות עם הרב ולא עם הרב, אדם לא יכול להיות עם ישיבה ולא עם ישיבה, אדם לא יכול להיות עם עסק ולא עם עסק, לשחק על כל הדברים. מי שמשחק על כל הדברים, בסוף הוא מפסיד את הכל. כל האנשים שהפסידו את הכל, זה אנשים ששיחקו בהכל. אדם צריך להיות שחור או לבן, כן או לא. אומר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל בארץ מצרים, מגיעים לפני יציאת בני ישראל מארץ מצרים, הקדוש ברוך הוא אומר להם, תשמעו, אתם רוצים להמשיך לשחק בין לבין, בין להאמין בהשם ולשמור שבת, וללכת בשבת לבית כנסת, ולשמוע שהיו לומדים שמה אגדות עתיקות וכו', ולהיות עם בני ישראל, ומצד שני גם ללכת לבתי כתראות ולבתי כרכיסאות של המצרים ולעבודה זרה של המצרים, כמו שאמר עוזה שרו של מצרים, מה אלו עובדי עבודה זרה, גם אלו עובדי עבודה זרה, הם היו מעובבים, עם ישראל התערבב במצרים, עבדו, עבדו עבודה זרה של המצרים וגם עבדו את השם, התערבבו בדברים, טוב, לשינו שמם ושונם ומלבושם, אין בעיה. אבל חוץ מהשם, לשון ומלבוש, שהם מדברים עברית, טוב, לשון הקודש, היו מתלבשים כמו יהודים טוב, קראו לעצמם את השמות של היהודים טוב, חוץ מזה עשו את הכל כמו מצרים. אז הקדוש ברוך הוא עומד ואומר להם, זהו, נגמר לפתוח את שתי הסעיפים. כמו שאליהו הנביא אמר לנביא הבעל, מה שאליהו הנביא בכרמל אמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אי אפשר להיות פה ושם. אדם בחיים צריך להיות ברור, בין בעל ואישה החיים צריכים להיות ברורים. מתי שמתחיל להיות סוד אחד, כל הקשר נשבר. בין שותפים צריך להיות ברורים. ברגע שאתה שותף והשני חושב שאתה שותף רק שלו, ואתה עושה עוד עסק בצד, אתה כבר לא ברור. אתה כבר הרסת את הכל. כל דבר בחיים צריך להיות ברור. הדבר צריך להיות ברור. הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, עד עכשיו הייתם במצרים עבדים, אני יכול לדון אתכם בכף זכות. הייתם תחת המצרים, היה לכם קשה, היה דברים לא פשוטים, אני מקבל את זה. אבל היום אתם יוצאים לדרך חדשה. מחר שאתם כבר יוצאים לדרך חדשה, כבר הלילה אתם צריכים להחליט. אתם עם אלוקים, שימו דם על המשקוף. תיקחו את האלוקים של מצרים, תשחטו אותם. תחליטו מה אתם. כי בכל פסח זה היה חג של החלטה נבונה, האם אני פה או שם. האם אני עובד עבוד עזרה עם המצרים, או שאני מתנתק מזה במכה אחת, והולך עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אומר, תשימו דם על המשקוף, אני אפסח, הקדוש ברוך הוא אפסח, איפה? אני אהיה על הבתים שלכם. מה אני אעשה על הבתים שלכם? אני אשמור עליכם. והמשחית זה משהו אחר, הוא ילך לבתים של המצרים להרוג. יגיע לבית שלכם בשדם, אני שומר עליכם, הוא לא יפגע בכם. רואים פה גם יסוד גדול. בן אדם שמקבל על עצמו עול תורה, אז הקדוש ברוך הוא שומר עליו. וגם אם יש משחית שמסתובב מדלת לדלת, השכינה שומרת עליו. זה מה שהיה בפסח. כי בכל פסח זה, תפסיק לפסוח על שתי הסעיפים, אתה לא יכול להיות כן ולא ביחד, אתה לא יכול להיות שאתה רוצה בראש ואתה עושה בידיים משהו אחר, אתה צריך לקחת החלטה איפה אתה נמצא, וברגע שאתה לוקח החלטה איפה אתה נמצא, אתה שלם בה, וברגע שאתה שלם בה, אתה מקבל אותה ועושה אותה בצורה חזקה, תפילים, מצוות, שבת, אמונה, מקבל את התורה ואת המצוות, זה אדם על המשקוף, ואז המשחית שבא להשחית הוא לא בא לביתך. אתה רוצה גם לשמור גילולים ועבודה זרה בביתך, וגם 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 לא יוצא לך כלום. אז כביכול מה שאנחנו רואים באותו פסח ראשון שמוזכר בתורה, להוציא את ה... לברר את האמונה, שהאמונה תהיה בשם בלבד. אתה רוצה לשחק גם להיות חבר שלי וגם להיות אויב שלי וגם לדבר איתי וגם לדבר עם הסונים שלי וגם 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 לא יצא לך כלום. אתה רוצה להיות גם שותף שלי וגם להיות שותף של אדם אחר וגם 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 לא יוצא כלום. אתה מתחיל עם אשתך או אישה מתחילה לכתוב למישהו והוא כותב למישהו ויש למישהו קשר שמסתירים אותו ואפילו אין שם כלום, זה עוד נפל, הכל התחיל להיחרב. בן אדם שמתחיל סוד אחד עם השותף שלו, סוד אחד בבית שלו, סוד אחד עם המשפחה שלו, סוד אחד שהוא לא בריא, אדם מתחיל את הארץ, באותו רגע הוא שם את המסמר הראשון, מתחיל הנבילה, מתחיל החורבן, מתחיל הארץ הגדול. משה רבנו אומר, הגענו, עברנו פה 210 שנים בארץ מצרים, נסגר הכל. עכשיו, פה מתחילים דף חדש. מי שעם אלוקים, תוציא את הכל מהבית, תקבל את אלוקים. תקבל את אלוקים מושלם, עם דם על המשקוף, עם כובע כמו שצריך, עם בגדים כמו שצריך, עם תורה איך שצריך. לא לשחק כך וכך וכך. אתה משחק כך וכך וכך, והחמושים 1-5 יצא. והחמושים עלו בני ישראל 1-5 יצא. מתי שאדם שלם, אחת עונתי תמתי, אחת לאימה, בריי לא ירתה, שהכל בשלמות גדולה גדולה גדולה, אז הדברים מבורכים. מתי שאתה 1-5, אחד לא פה כן, פה משתלם מפה, לא משתלם מפה, טוב, פה לא טוב, אתה מאבד את הכל. אז זה הפסח הראשון, ואז הקדוש ברוך הוא יורד שומר על הבית, ואז המשחית מסתובב להרוג את כולם, ולא נכנס לבית הזה. זה פסח ראשון שהתורה הקדושה מספרת. פסח שני, שאנחנו רואים בתנ"ך, זה יהושע בן נון. בני ישראל עוברים 40 שנה במדבר, נכנסים לארץ ישראל בשנה הראשונה. מגיעים, איך שנכנסים לארץ ישראל, מה הם עושים דבר ראשון? ברית מילה. למה עושים ברית מילה? הגמרא אומרת, למה במדבר לא עשו ברית מילה? מחלוקת כמה ספרות, האם היה רוח צפונית, יש איזה רוח שהיא גורמת לרפואה של הברית מילה, לא היה את הרוח הזאת במדבר, כל מיני שיטות, כל מיני ספרות, למה בני ישראל לא עשו במדבר את הברית מילה? בני ישראל נכנסים לארץ ישראל, דבר ראשון שעושים בני ישראל, עושים ברית מילה. עושים ברית מילה, מיד אחרי הברית מילה מה עושים? קדוש ברוך הוא מצווה אותם קורבן פסח, בני ישראל עושים את הפסח. ליד יריחו, אחרי שכבשו את העיר הראשונה בארץ ישראל את יריחו, שהנס שהסתובבו סביב יריחו עם שופרות שבע פעמים, שבע נביאים, שבע ימים וכולי, ונפלו חומות יריחו, בני ישראל אחרי כן כמה ימים עושים את הפסח. זה הפסח השני שמוזכר בתורה. כן, אבי
שמעון. ויחנו בני ישראל בגלגל, ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש, בערב בערבות יריחו. ויאכלו מעבור הארץ ומחורת הפסח, מצות וקלו היא בעצם היום הזה.
אז זה פסח שני שמוזכר בתורה שבני ישראל עושים. בני ישראל עומדים, נכנסים לארץ ישראל כמה ימים אחרי שניצחו את יריחו, שכבשו את יריחו, בני ישראל עושים את הפסח, כניסה לארץ ישראל, עשו ברית מילה, עשו את הפסח, פסח ראשון שבני ישראל עושים, זה אותו פסח.
פסק המן.
וזה היה פסח האחרון, אין יותר מן, נגמר המן, הלחם מהשמיים ירדו, כי בכל המצות, האור של המצות, התחיל בני ישראל להתחיל לעבוד, להזיע כללה של אדם הראשון, וזה התפך תאכל לחם, גם העשירים הגדולים, שחושבים שהם עשירים ולא חסר להם כלום, ויש להם עולם, גם הם אוכלים בזה התפם. זה התפם אחרת, אתה מזיע להביא 100 דולר, הם מזיעים להתמודד ופחדים ומה שיש להם, כל העולם כולו, מקולל בכללה של אדם הראשון, וזה התפך תאכל לחם. גם העשיר, גם העני, גם המיליארדר, כולם עוברים את אותו צער. אתה בחוסר של 100 דולר, והוא בצרה של מיליארד דולר שיש לו, ואלף בעיות שיש לו, בסוף שתיכם משנים עם אותם בהרגה. זה עם הפחות 100, וזה עם המיליארד. כולם באותו צרה, כולם באותו בעיה, כולם באותו כללה. זה הפסח שני, ושם הפסיק המן, שם התחילו בני ישראל להתמודד, לזרוע, לקצור, להשיג אוכל, להשיג פרנסה, כל אחד לדאוג לעצמו לפרנסה. פסח שלישי שמוזכר בתורה, זה בזמן של חזקיה המלך. חזקיה המלך, מי היה אבא שלו? אחז שהיה רשע, שכולם עבדו עבודה זרה, כולם עשו דברים לא טובים. חזקיה המלך היה צדיק, חזקיה המלך כל כך היה צדיק, ואבא שלו היה רשע. מתי שאבא שלו מת, הוא קשר את אבא שלו על הסוס ודאב על הסוס וגרר את עצמו תביא ברחוב. הוא אמר שירו כולם, אני לא אבא שלי. כי בכל כתוב, בעצמתך יחלץ, מהי הברכה מהי המעולה שבברכות, בעצמותך יחולץ, שכבכל העצמות זה האבא, הבשר והדם זה האמא, העצמות זה אבא. חזקי המלך אמר, אני לא קשור לאבא שלי בכלום. גם את העצמות שלו אני גורר על הסוס, אין לי שום קשר איתו. התנתק הקשר איתו, הוא לא משפיע לי ואני לא מקבל ממנו. נכתב, אין לי כלום עם אבא שלי. חזקי המלך עשה את הפסח השני. יוציאו הפסח השלישי. יוציאו איזה צדיקים? רבי שעון יזרו מרבי שמעון מהר. חושבים מלאכים בית. חפשו. חזקי המלך, כן?
לא
רצו להיגאל? לא האמינו, הם אמרו, אנחנו לא מאמינים. חסר אנשים שאומרים, אנחנו לא מאמינים.
ויבעט.
לא מאמינים. אחד על חמש, כל חמש יהודים, אחד, רק יצא. חמש אמרו, אנחנו מצרים יפה, טובה, ארץ מצוינת.
אמרו על כל המסכים.
צריך להבין, מחילה, צריך להבין. להבין, באותו תקופה מצרים, זה כמו אמריקה. המקום, יותר, המקום הכי חשוב, הכי גדול, הכי מוצלח, הפרנסה הכי גדולה. הגמרא אומרת, איך היו מורידים גשר, איך היו זורים באדמה. הרי באותה תקופה, עיקר הפרנסה, זה לא כמו היום, הייטק, טכנולוגיה, שזה כל הפרנסה. כן, גם בגדים, גם ככה, אבל היום כל הפרנסה זה הייטק, טכנולוגיה, זה מריץ את העולם. מה משלמים מיסים יותר מהכל? הייטק, טכנולוגיה, הדברים האלה. מה הדבר שהכי חזק וכולם רוצים להיות בטכנולוגיה, בדברים המתקדמים? פעם הדבר המתקדם ביותר זה היה אדמה, עובד אדמה, כולם היו מתפרנסים מהאדמה, מצאן, מבקר, מגידולים, זה היה החיים. הגמרא אומרת, בארץ מצרים היית רוצה להשקות משהו, לוקח מקל, עושה חריץ באדמה, יוצא מים מהאדמה. היה גידולים, היה ארץ של עושר עצום. מה היה העומק של חלום פרעה? פרעה חולם חלום, שבע כבשים, שבע בהמות שמנות, ושבע בהמות רזות, והשבע בהמות רזות אוכלות את השמנות. פרעה לא יודע מה לעבוד. באים כל החרטומים, כך, כך, כך. למה כל התשובות שהם אמרו לא קיבל אותם? שבע בנות נולדות לך, שבע בנות מתות לך. מה? ולמה דווקא חלום יוסף, ומה שיוסף דיבר זה מה שסיבב לפרעה את כל הדעת ואת הכל? אפשר לומר יסוד עצום. פרעה חי בעולם שהמדינה שלו היא הכל. הוא המלך, המדינה שלו זה הכל. הוא שולט על הכל, יש לו הכל. מה שהוא רוצה יש לו. העולם הוא לא, הוא מלך. מלך מה זה מלך? מלך פורץ גדר, מה שמלך רוצה הוא יכול לעשות. המלך עכשיו רוצה, הער הזה מפריע לי, מחר הער הזה לא יהיה פה. לא צריך לו חוק, לא דין, לא דיין, הוא, מה שעולה לו בראש זה מה שהוא עושה. זה מלך. ופרעה היה מלך של מצרים, מדינה שכולה שפע ואושר והכל, הכל, הכל, אין מציאות של, אין חלום שיש איזה בעיה. אין מציאות, הוא הכל, הכל יש, הכל טוב, הכל שפע, הכל מיוחד, הכל מוצלח, הכל הטוב ביותר בעולם. אין מה לדבר על שום עניין, הכל הכי טוב בעולם. ופתאום הוא חולם חלום, והחלום הוא מבין שזה חלום נבואי, שמשהו אחר אומר לו שמשהו עומד לקרות. כל המצרים, כל החרטומים, הם עונים לו תשובות בתוך הקופסה. מה פירוש בתוך הקופסה? בתוך החדר, בתוך המקום. כן, שבע בנים תלד, שבע בנים תלד, ימותו לך, שבע כך, שבע כך. בתוך הקופסה. פרעה אומר להם, זה חלום לא בתוך הקופסה. אתם אומרים לי תשובות שמשהו שפה, זה משהו, זה איזה מסר, זה משהו, זה לא מסתדר לי. מה יוסף בא לפרעה ואומר לפרעה? יוסף בא לפרעה ואומר לו, פרעה, אתה עד היום היית מלך, שולט על הכל, אתה בעל הבית של העולם. התרגלת שאתה בעל הבית של העולם. כמו שנבוכדנצר כתוב, מתי שהוא מת, הוא הלך לגיהנום, כל יושבי גיהנום פחדו ממנו. למה? הוא כבר בגיהנום. אבל התרגלו בעולם שהוא מלך, גם הוא התרגל שהוא מלך, גם בגיהנום הוא בגיהנום נשרף ועוד חושב שהוא מלך. פרעה, התפיסת עולם של הפרעונים, של המלכים, של כל מה שהיה אז, הם הכל. המדינה שלהם. פרעה אומר, אני אלוקים לא הולך לבית הכיסא. אבל הוא צריך בית הכיסא. מה היה עושה חוק? עד 10 בבוקר אף אחד אסור לו לצאת מהבית. למה? הוא הולך לבית הכיסא ביום, שלא יראו שהולך לבית הכיסא. מדינה שלמה, עשרות מיליון אנשים לא יוצאים מהבית. למה? כי המלך משוגע החליט ללכת לבית הכיסא ואומר לכולם שהוא לא הולך לבית הכיסא. זה מדינה ש... זה עולם שהוא מנותק מהמציאות. זה מדינה ש... עולם שהמלך הוא הכל. ופתאום בא יוסף ואומר לפרעה, אתה עד היום התרגלת שאתה משהו גדול, כמו שכתוב על נבוכדנצר גם, שנבוכדנצר חלם חלום, ובא לדניאל, סיפר לדניאל את החלום, ודניאל אמר לו, החלום אומר שאתה עומד לענש עונש גדול, אתה רוצה להתבשע, תיתן צדקה, וזה יציל אותך. נבוכדנצר פחד, תחיל לתת צדקה. למה דניאל עשה את זה? קראו לו על כל היהודים העניים, הוא אמר, היהודים יקבלו צדקה, התחילו לתת קצבאות לכל היהודים שבאו מהגולה כסף. יום אחד עולה נבוכדנצר לגג, הוא מסתכל, הוא אומר, אני עובד, אני לוקח מיסים בכל האנשים האלה שלא עושים כלום, מקבלים כסף בחינם, אני המלך, מפסיק לתת. ואז הוא נענש. כל הכללה, החובן, בית בא עליו. כל מה שהציל אותו זה היה הצדקה שהוא נתן. אפילו שדניאל נענש על זה, למה הוא נתן לו את צלת הצדקה. אבל דניאל דאג ליהודים המסכנים העניים שבאו מהגולה מארץ ישראל. אז לכן הוא אמר לתת צדקה. אבל הוא נהנה של זה בסוף. אז פתאום בא יוסף לפרעה ואומר לו, תשמע, עד היום אתה הכל, יש פה הכל. מהיום, תדע, אתה הפסדת את המלכות. אלוקים הולך לקחת את השלטון של המדינה שלך. אתה לא יכול יותר להיות מה שאתה. גם זה היה אומץ מפחיד מיוסף הצדיק. איך בן אדם שרק בא מבית האסורים 12 שנים, הולך למלך אחרי 5 דקות שיצא מהבור, ואומר למלך, אתה כלום, אתה לא יכול להיות פה כלום. אתה לא יכול, אלוקים נתן לך חלום, נגיד לך, נגמר עד היום המשחק המלכות שלך. זהו. ומה? הוא אומר לו, אתה רוצה להצליח, תשים מישהו אחר, חכם, נבון, הוא אומר לו, כי בכל תלך לצד, תיתן למישהו לנהל את הכל, שכלי, כי עד היום הכל היה ניסי, שבמצרים הנילוס מה שעושים יש מים, והמים מבורכים, והמים מתוקים, ויש שפע, ויש פרנסה, ויש 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 ויש. הוא אומר לו, מהיום נגמר הכל. אתה רוצה? תן למישהו אחר לעשות את זה. לא אתה, איתך נגמר הכל. מה עושה פרו? זז, רק הכיסא יגבר ממך, נותן ליוסף את הכל. כי בכל החלום שהוא היה, זה היה משהו מחוץ לקופסה שהוא חשב עליה אפילו. ולכן כל מה שתרצו לו תרוצים, הוא לא קיבל את זה. יש זמנים שכבכל מה שאתה עושה, זהו, זה נגמר. אדם צריך לדעת, גם בעסקים, הרבה פעמים אתה עושה עסק, זה נגמר. אתה רוצה בכוח לשבת על הדבר, זה נגמר. אתה יכול לשבת על אותו דבר שנגמר שנים על שנים, ולפקוד ולילל על משהו שנגמר, ואתה תופס וסוחט את עצמך ואת המזל ואת הברכה, ואתה במשהו אחר יכול לעשות עולם אחר שלם. אתה לא נמצא על הכביש הנכון, די, תדע להתנתק מדברים שאתה סתם נוסע בהם. זה לא שם. זה בעניין שידוך, זה בעניין פרנסה, זה בעניין כל דבר, אתה לא שם. די, אמרנו אתמול, כתוב בזוהר הקדוש, הרבה פעמים אדם משנה שם, שאנחנו נגד שינוי שם. רק בדברים כמו מתן וכמו נמרוד וכמו שמות חריגים שאנחנו אומרים לשנות שם. או אדם שנפטר צעיר בצורה טרגית, כן, אבל אנחנו נגד שינוי שמות. צריך להיות בקי בשינוי שמות. כשאנשים רואים בן אדם, תשנה את השם, מה תשנה את השם? אבל הזוהר הקדוש אומר, הרבה פעמים שאדם בצרות ובעיות קשות ביותר, חולה, גוסס, עומד למות, מחלה, אומרים תוסיפו שם, תשנו שם. מה זה שינוי שם? יש לפעמים על אדם כתרוג גדול גדול גדול, קללה גדולה גדולה. השטנים באים לעשות את הדברים הרעים. אומר הזוהר הקדוש, מה עושים? משנים את השם, השטן בא איפה, זה לא הכתובת, זה לא השם, אז הולך לחפש במקום אחר. אז הרבה פעמים שינוי השם, אתה משבש את השטן שלא ידע איך להגיע אליך. אז פרו היה לו מדינה שהוא שולט בה בצורה חזקה, שהוא הכל, אומר לו יוסף, תשמע, והאומץ של יוסף, כמו שהרמב״ם פוסק להלכה, שנביא שאין לו אומץ לא יכול להיות נביא. רב שאין לו אומץ לעמוד ולהגיד את הדברים, ויש דברים שגם ייכנס באש, הוא לא, החיים לא נמדדים מה היום יגידו עליך ומה מחר ומה עוד שנה ומה עוד חמש שנים. החיים נמדדים לאורך זמן. אדם שרוצה כל יום שימחקו לו כפיים כולם, הוא טועה טעות חמורה. אז הוא מאבד את כל העולם שלו, כי כל החיים שלו בנויים על רגע מה יגידו אנשים ואיך יגידו אנשים. החיים בנויים על אורך זמן, החיים בנויים על דברים ארוכים של שנים. מי שבנוי בחיים על שבוע, שנה, חודש, שלוש שנים, שנה, הוא טועה טעות חמורה. החיים בנויים לטווח ארוך. איך התנהגת את הילדים? איך התנהגת עם הילדים? מה השארת תורה? מה השארת אחריך? מה מידות? מה עשית? האם עשית לשם שמיים? גם אם היום זה לא נראה טוב, ברבות הימים יראו שזה טוב. גם אם היום זרעת דבר קדוש וזה נראה שזה לא טוב, ברבות הימים יראו שזה טוב. אדם צריך לדעת, החיים נמדדים לטווחים ארוכים, לא לטווחים קצרים. מי שחי על טווחים קצרים, החיים שלו גיהנום. זה מה שכתוב, פני הדור כפני הכלב. מה הפירוש? איך הכלב רץ? הכלב רץ קצת, כל פעם מסתובב אחורה לראות איפה בעל הבית שלו. עוד פעם קצת, מסתובב לראות איפה בעל הבית שלו. נסתכל היום איך המנהיגים של העולם מנהיגים את העולם. כל בוקר פותחים עיתון, מה כתבו עליי? אני טוב, בסקרים, אומר עוד מילה. מחר ילד, אומר מילה יותר חמורה. הוא לא חושב כלום, פני הדור כפני הכלב, כמו הכלב שרץ וכל פעם מסתובב אחורה לראות איפה בעל הבית. זה פני הדור כפני הכלב. לא מסתכלים מה טוב לטווח ארוך, מסתכלים מה טוב היום, מה טוב מחר, מה אנשים מוחקים כפיים, מה אנשים לא מוחקים כפיים, מכך, איך כך למכך, ואז מה קורה? ואז קורה דבר אסון היום ונורא, שעולם נמצא במדינה וכל העולם נמצא במצב שלא יודעים כן, לא, כי כל יום זה כן, לא, לא, כן, הכל מתהפך כל יום. וזה פני הדור, כי פני הכלב. אז פרו אומרים לו מהשמיים נגמר, יוסף אומר נגמר, אתה רוצה הנהגה חדשה, אתה לא חלק ממנה. אתה רוצה להיות רק נשיא של כבוד, תהיה נשיא של כבוד, רק הכיסא יגבר ממך. אני מנהל את מצרים, יוסף. כן, צדיק.
איך אפשר באמת להגביר את האטימות הזו של 80% שלא רצו לצאת אחרי שרוב כזה שילוז מערכות? אפילו שפחה גויה, ראתה על הים, חזר בשבילה. כאילו איך אפשר להגביר ב-80% מה עוצמים עיניים? מה,
הוא עושה בנושא
פסמות,
כאילו,
רואים
שזו מערכות,
מה שלמה
נקדשת. אז רבי מאיר, תראו, תבינו, שאנשים יכולים לשמוע דברי אלוקים חיים, וללכת בדרך לא טובה. תבינו שמיכה ראה את היה מקרא לשתיים, ראה את כל הניסים והנפלאות, והוא לקח איתו את פסל מיכה. במתן תורה הוא החזיק את פסל מיכה. פסל מיכה, במתן תורה, באשר הוא יושב ואומר לו, יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, ויהיה לו בכיס, פסל. יש אנשים שהנשמה שלהם נשמה פגומה. יש נשמים, אנשים שהם פגומים. יש נשמות שהן נשמות בעייתיות. יש נשמות שהן נשמות בעייתיות, ואדם צריך להיזהר, וגם אם הוא רואה שהנשמה שלו בעייתית, תלחם, תשבור אותה, תתמודד איתה, תלמד לחיות עם, 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 עם נפש חזקה, לא מצבי רוח, פגעו בי כן, פגעו בי כן, אני לא... תפסיק, די, זה לא יהודי, זה לא יהודי אמיתי. יהודי אמיתי זה יודע לסבול, יודע לעמוד, יודע להתמודד, יודע להיות בתאי השמדה, יודע להילחם על התורה, יודע לעמוד על שלו. לא כל דבר, פגעו בי, אמרו לי, רמזו לי, עשו לי. אתה כבר לא, זה לא, אז אתה חי באיזשהו אווירה של משהו לא בריא ולא טוב.
התגוננות.
התגוננות זאת מילה טובה. אתה חי באיזשהו מערכת משפחתית, חברית, חברתית, חולנית ביותר. זה דבר שהוא לא בריא, לא בריא. אנחנו אמרנו בשבת קודש שמה שקרה אנחנו חושבים מה שקרה בשנים האחרונות זה איבדנו את הלב. איבדנו את הלב. אנחנו טוענים שרוב מה שאנחנו עושים זה לא מהלב, זה מהראש שנותן הרגשה כמו הלב. גם אדם שמרגיש צער בלב זה לא הלב, זה הראש. גם אדם שחס ושלום מת, אנחנו אולי באמת משתמשים בלב במקומות בודדים. הכל נהיה שכלי, הכל נהיה שכלי. גם הכאב שמרגיש כמו לב, אדם בשיברון הלב, זה לא לב, זה ראש שנותן הרגשה של לב. הלב שלנו, ולכן התורה הקדושה אומרת, קודש הבריחו לי בבית, קדוש ברוך הוא עושה, תפסיק עם הלב, שאתה מתנהג כמו שזה לב וזה לא לב, צריך לב. תנבני לתחלי, הקדוש ברוך הוא מבקש, בן שלי, תן לי את הלב. הפסקנו עם הלב, הלב כבר לא נמצא. הכל בשכל בדמוי לב. אין כבר לב. רואים משפחות, איפה לב? אחים, איפה לב? הורים, איפה לב? חברים, איפה לב? אדם נתן לאדם השני את כל מה שיש לו, הוא אומר לו בשכל, זה לא מסתדר. כי באותו רגע את הלב, כי בכל אני אוהב אותו, זה היה בלב. אחר כך זה בכלל אין לב, אין לב. אם מישהו חושב אחרת מאיתנו, אנחנו חושבים את זה הרבה זמן. כן או לא? בן ציון, אמת או לא? אנשים אין לב, הכל נהיה טכנולוגיה, אין לב.
אנשים גם בנו כבוד הרב איזה מחסומים לא לפתוח את הלב, הם מפחדים להתאכזר.
הכל בשכל, מחייכים ומדברים. אמרנו, מי שרוצה לעשות את הסטארט-אפ הגדול בעולם יעשה מכשיר שיושב עם החבר בפגישה, לוחץ והוא יצפצף לו האם הוא מהלב או לא מהלב, האם הוא משקר או לא משקר. כי אדם יכול לשבת וחייך ולומר אני יודע, בסדר, אין לב. ואולי גם זה לא לב, אולי זה רק שכל שנותן הרגשה כמו לב. רוב האנשים שאומרים לקחתי ללב, פגעת לי בלב, זה לא נכון, הלב שלהם כלום. תראו, כל אלה שצועקים כל היום, נפגעתי הלב, לקחתי ללב, הם אף פעם לא מתים מדום לב. הם לא מתים מדום לב. הם לא, זה מהראש.
ודעת פותי, תפילה ותרשות עם הבורא, זה לא צריך לומר... אדם שם
עכשיו עסקית,
אני חושב שכל,
אין בעיה, אנחנו מדברים על עסק עסק, אבל מתי שאתה הולך לאדם ומתחבר אליו בלב ואומר לו אני חבר שלך ואני אוהב אותך ו-70% מכל ההשקעה הייתה בגלל הלב, ואחר כך אתה אומר לו לא, אבל זה לא עסקי. מתי שאתה הולך לאדם ומפיל אותו עם הלב, ואחר כך אתה אומר לו איזה לב, מה לב, מה אנחנו מדברים פה לב, מה מדברים לב. אמרנו כאן פעמים יש שתי מהלכים, מהלך לב, מהלך שכל. אדם נפגש עם שידוך, הכל שכלי, אני רוצה ככה, 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 אין בעיה. אחר כך היא אומרת לו מילה, הוא אומר, זה פגע לי בלב. אתה לך את השכלי, מה אתה מעביר את זה ללב? או שתלכו בבית הכל לב, או הכל שכל. או שתלכו בעסק הכל לב, או הכל שכל. אתה לא יכול לשחק בהילוכים פעם לב, פעם שכל, פעם לב, פעם שכל. לא. זה שורש הבעיות בשלום בית, שורש הבעיות בין שותפים, שורש בעיות בין אנשים שמשחקים עם הילוכים. פעם אני לב, פעם אני... ואתה צודק, אם אתה מדבר לב, כן, מה, אוי ואבוי, פגעת לי בלב. אתה מעביר הילוך לשכל, אבל זה לא שכלי. זה נוכלות. זה נקרא מניפולציה, נוכלות, מה שאתם רוצים תקראו לזה. מה
המנגרון
שמגן על האדם?
מה צדיקים?
מה המנגרון שמגן על האדם?
רבי ישרון, אין מנגרון היום. למה אנשים עצובים? למה אנשים בחרדות? למה אנשים פוחדים? כי הכל נהיה אכזרי. אתה לא יודע מה להתמודד. לב או שכל, שכל או לב, לב או שכל, שכל או לב. עם מה תתמודד? עם מה תתמודד? זה מה שאנחנו צועקים שנים בשיעורים. זה כל השיעורים שלנו סביב הדברים האלה. צריכים כלים להתמודד. אין מספיק כלים להתמודד. הכל אכזרי, הכל קשה. ומצד שני גם הכל לב. כולם אוהבים, כולם חביבים, כולם הם מדברים יפה. מישהו שולח לך הודעה, שולח לך חבילה של זר פרחים בהודעה, שולח לך כל מיני סימנים, כל מיני, הכל לב, 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 אתה חושב לב. הכל אהבה, 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 ובסדר, אהבה עין. עצוב מאוד מאוד. זה אמת, אמת או לא?
עולה מתקיעה לא?
כן. ביתומר צדיק, אמת או לא ביתומר? והשם אומר, קודש הבריחו לי בבית, תנע בני לבחני. ותאר לי בך, לעובדך בן, ותאר לי בך, תאר את הלב. הלב, הלב, הלב הוא... הלב זה לא משחק, הלב הוא רק בחלום ראווה לתפוס אנשים. הלב הוא כבר לא במשחק של החיים.
על זה שאהבה
גם? מה צדיק? אהבה של הדור הזה זה לא אהבה, זה נאמנות. אדם אומר לי שאתה נאמנה לי, אני נאמן לך. אדם אומר לשותף, זה נקרא אהבה, אבל זה נאמנות. פעם אהבה זה היה דבר של לתת חיים בבעיות, בצרות, בדברים קשים. בודדים אוהבים אהבה אמיתית. היום רוב האהבות זה נאמנות. אתה תהיה נאמן לי, אני נאמן לך. תגידו לנו אם לא, זה דברים שאנחנו חושבים אותם יום ולילה. אנחנו רואים בתים שהם נראים הכי טוב ברגע אחד, לא, כך, שותפויות, חברים, זה היה נאמנויות או נוכלויות.
עצם העובדה הזה שיש חוסר הכרת הטוב, זה חוסר הזה של אין באמת אהבה? אם עוד לא תאהב אותך, זה איפה הכרת הטוב לדבר? עזר לו, עזר לו, תמך בו, הרים אותו, whatever, כל מה שעשה. כי כבוד הרב לימד אותנו 20-30 שנה, מי שנתן לך טובה,
יש פתגם ידוע, יש פתגם ידוע. אדם אומר אני אוהב דג. אתה לא אוהב דג, אם היית אוהב דג, היית נותן לו לחיות באקווריום. אתה אוהב את עצמך ואתה אוכל את הדג. אם היית אוהב דג, היית נותן לו לחיות באקווריום, לא היית אוכל אותו. רבי תומר, מה רציתם שתדיק לומר?
ולא מזכיר לנקודה של שכל ולב, ולא מזכיר בהתחלה עניין של מסכון השם על המצוות, ושם בסוגיה רואים אלישע בעל הכנפיים, שמצד אחד הוא רץ בהתחלה במציאות נפש, מצד שני כשבא השוטר הוא ברח, וכבכל נעשה נס מעל הטבע כשהוא רק בדיבור, שהוא אמר כמו צדיק גוזר, אמר לו זה קמצא יונה, פתאום נהיה קמצא יונה. אז משמיים אהבו את זה, את המהלך הזה, או זה לא אהבו את זה, איך מסתכלים על העניין של אלישע בעל
כנפיים? פתאום הצדיק תכף נלמד על אלישע בעל כנפיים, וזה לא פשוט. אתם שואלים שאלה שהיא לא פשוטה.
כבוד הרב, מצד אחד כבוד הרב אמר שרק חמישית מהמתחייב וזכו לצאת בזכות המסירות נפש של הקור, של הדם במשקור. ומצד שני, המשנה בסדר כותבת שדור נדבר, אין לך חלק לעולם הבא. אז כביכול, הם קראו לא טוב, הם כביכול מסרו את הנפש, הם כביכול עברו את השלב הזה, אבל השלב אחרי זה, היה שלב אחרי שהם לא עברו.
לא פשוט. רבי יעקב, אתם נכנסים, זה מחלוקת. יש להם חלק, אין להם חלק. גם את שלמה המלך רצו להציב באנשים שאין להם חלק כולם הבא, עד שירד דוד ושרף את הכיסאות של כולם. המחלוקת שהגמרא מביאה שם, זה לא דברים פשוטים. זה לא דברים פשוטים. כן?
שרב אומר דבר, יש חקדים של התורה שאסור לעבור עליהם. ראינו לאורך הדורות, כמו שהגבוד הרב הסתיר אתמול את העניין של הפקולים, שראינו לאורך הדורות שכן, יש חכמים פסקו דברים שדברים לגבי תורה.
איפה פסקו?
מה שגבוד הרב אמר לך, לגבי התפילין.
לא הניחו תפילין, אבל בסוף גזרו על זה שכן. כי בכל למה לא הניח תפילין, זה סוגיה לא פשוטה. האם לא הניחו תפילין, האם בגלל גוף, האם בגלל גזרת המלכות, שהמלכות אמרה משניח תפילין יהרגו אותו. לא הניחו תפילין בגלל גוף נקי. לא הניחו תפילין בגלל שלא היו מרוכזים והיו דאגות גדולות, ולא הניחו תפילין. לא הניחו תפילין בגלל עוד סברה שהראשונים אומרים, הגמרא אומרת, לא הניחו תפילין בגלל שהיו פוחדים שאדם שמניח תפילין יראו אותו עם תפילין, ואז אחר כך הוא ילך לגנוב, ישקר ויגיד, אתה דתי, מניח תפילין וגונב. עוד סברה, עוד דעה, עוד דעה, נקי. אדם שלא יודע לקרוא בתורה איך יניח תפילין. יורה אמרנו, יורה, שמונה דעות של שמונה סברות, למה לא יניח תפילין. ואחרי כן, קיבלו כל עם ישראל לפני אלף וכמה שנים, לא משנה בשום מצב, מניחים תפילין וכו' וכו'. נדבר על זה בעזרת השם. אבל לא שאמרו לא להניח תפילין. כי לכל היה, למה המלכות גזרה, הכביעו, הסתירו. אתם יודעים צדיקים שבגירוש ספרד היה מיליון יהודים, ומתוך המיליון יהודים יצאו, ברחו מספרד אולי 300 או כמה אלף יהודים, ועכשיו כולם התנצרו, כי בכל היו הנושאים, מה-300 אלף האלה לפני 500 שנה נבנה עם ישראל עוד פעם. נמחק, יותר מחצי מעם ישראל נמחק, 70%, 60% מעם ישראל נמחק. לפני 500 שנה גירוש ספרד באינקוויזיציה, נמחק. נמחק, רבי שמעון נמחק. כל מי שהיה בספרד, שזה היה רוב, הרי אמרנו את זה באחד השיעורים, שרוב בזמן הראשונים, רוב העם ישראל היה תחת שלטון נוצרי, ערבי, אסלאמי, ורק 5%, נגיד רשי, גרמזיה וצרפת, שם עוד היה יהודים, אולי רק 5% ביהודים היה תחת נוצרים, 95% היה תחת מוסלמים. אחר כך זה השתנה.
זאת אומרת שאם הפלפול הוא על פי התורה, אז כן, בסוף זה...
צריך צדיק לדעת. רב לא יכול לומר, בוא נלך בצורה פשוטה, רבי חדד צדיק. משה רבנו בזמן פטירתו, בא אליו יהושע בן נון למשה רבנו, משה רבנו אמר לו, טוב, אני עומד למות מהעולם. תשאל אותי דברים, אם יש לך שאלות. זה היה יורה, או לא יודעים מה, של יהושע. אמר לו, וכי לא הייתי איתך כל הזמן, אני יודע הכל. הגמרא אומרת, המדרש אומר, באותו רגע השתקחו מיהושע 300 הלכות, 300 הלכות, ונהיה לו כמה ספקות, 1,700 ספקות
קלים וחמורות,
ו-300 הלכות השתנו לו. יצא יהושע בן נון, שאלו אותו שאלות, לא יודע לנו, הוציאו כל המשרח הרבות, רצו להרוג אותו. מה, אתה רב, אתה יודע לנו תשובות? יש לנו שאלה, תענה. לא ידע מה לענות. זה לא היה כמו היום בית מדרש שמתפלפלים. היה משה, קיבל תואר משה, היה הכל, משה נפטר. אז יהושע, נסר ליהושע, יהושע הכל, הוא לא יודע, יחו אותו. מה זה לא יודע? אחר כך סקנים, סקנים מביאים, ואחר כך היה את כל הלל וחמישה דורות של שתיים הזוגות וכו', ואחר כך תנאים ומוראים וכו' וכו'. לא ידע יהושע לענות תשובות. רצו להרוג אותו. הוא הולך לשם, השם תעזור לי. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תשיג את זה בפלפול. אין, זה הלכה לא נותנים מהשמיים הלכה. הלכה פה קובעים, לא למעלה. למה השם לא עזור ליהושע? תגיד לו את התשובות. השם נתן לנו בהר סיני את התורה. נתנו את התורה, תשברו את הראש, תבנו הלכות, תבנו את הכל. בניתם. למה השם לא עזור ליהושע? רבי מאיר, למה? תתיירגו אותו, הוציאו חרבות להרוג אותו. השם נותן את התורה, נתן למשה את התורה, מי משה? תורה לא בשמיים, מי? מחלוקת, אפילו הקדוש ברוך הוא רצה לדעת, בערב קדמה לשיער, ושיער קדמה לבערב, ירד תשור למטה. ממשה רבנו שנתן לקדוש ברוך הוא את התורה, תספרו לנו מאיפה קראים שקיבלו. טוב, נפל מלמעלה ברוך שאמר, איפה קיבלנו? מה? איזה הלחמה? תאמרו לנו, נו. שוב, תשובות מן השמיים? תשובות בחלומות, תשובות, טוב.
סומכים על זה בקושי.
כן. איפה עוד קיבלנו משהו של הלכה מהשמיים? אין מהשמיים, זה אנחנו פה צריכים. לכו לחמו ולחמי, צריך מלחמתה של תורה. אתה רוצה להשיג משהו, תתווכח. תתווכח בלי לריב. מה אמר להם רבן גמליאל מתי שרבי שמעון שאל אותו ערבית רשות וחובה? חכה שיכנסו בעלי טליסים. מה זה בעלי טליסים? כי לאכול את תלמידי חכמים, אבל עם טריס. מה זה טריס? אני סוגר את הטריס, אני לא אפגע בך, אני אגיד את דעתי, אבל את פה ואתה את פה. לא נריב אחד לתקור את השני. נתווכח בתורה, אבל בלי לתקור אחד את השני. ברגע שזה מתחיל לתקור אחד את השני, זה לא טוב. הוא לא אמר לו, חכה, יכנסו בעלי רומחים, לא, בעלי טריסים. אני אסגור את הטריס, אתה תסגור את הטריס, אני אגיד את דעתי ואתה תגיד את דעתך. זה התורה, ככה משיגים הלכה. וככה עם ישראל שמר על עצמו, על התורה, על הגמרא, על המשנה, על הראשונים, על הכל. התווכחנו, התדיינו, שאלנו, ענינו, שמרנו על זה, שמרנו על זה בצורה נכונה. אז אין מהשמיים. כן? ראית משהו מהשמיים?
לא. ראים
בגמרא
שהתירו על פי
בלבול,
על פי החוקים של
התורה,
על פי
הכללים של התורה. כן, כללים של התורה. אין בעיה. אבל יש לנו חוקים, ובסוף אכלו את זה, לא, התירו, אבל אמרו, אסור. שזה אסור. כששרץ כתוב בתורה שאסור. אפילו הגמרא אומרת שהיה איזה עוף, שהיה טהור, יום אחד רב זרע בא לישיבה ואמר, הוא טמא. למה? כל הסימנים שלו על פי ההלכה. אבל הוא התחיל לאכול בשר, ואם הוא התחיל לאכול בשר, בתורה כתוב שזה לא אוכל בשר, לא אוכל בשר, אסור לאכול אותו. יש לנו כללים בתורה, תשחק על פי הכללים שבתורה, אל תלך מהכללים של התורה.
אני חושב רבי מיצן כותב שאפילו הצדיק הגדול לא יכול לפסוק ברוח הקודש, רק בדבר חסידות, בדבר איסור אפילו ברוח הקודש.
ודאי, בהלכה מישהו יבוא רב ויגיד, אני רואה מותר, הקדוש ברוך הוא אמר לי, זה תיקון, זה כך, זה שטויות והבלים. מי שבא ואומר לאדם, יש לי רוח הקודש, עכשיו תעבור על פסיק מהתורה, על פסיק מהמשהו שהוא, הרי כל התורה בנויה שכלית. מה ההבדל בינינו לבין כל הדתות? ששם זה טיפס, זה עלה, זה ירה, זה... אצלנו אין את הדברים האלה. התורה הקדושה זה דברים ברורים מהתורה הקדושה. מי שיבוא ויגיד חלמתי, אמרו לי, סליחה שאנחנו אומרים, יראו כל הגדולי הרבנים של הישיבות האשכנזיות שלמדו תורה, אף פעם לא בא איזה רב אמר חלמתי, לומדים גמרא, חלמתי אליהו הנביא, דמיונות, השאירו דמיונות באיזשהו מקום אחר, זה לא מקום לדמיונות. התורה צריכה להיות תורת אמת, לא דמיונות. לא דמיונות, אדם צריך לחיות תורה של אמת, לא תורה של דמיונות. התורה היא ברורה, התורה היא דברים ברורים.
רבי
מי צדיק אפילו במקום שקרים את הזכויות כאליה ובנות רבן אריאל מפטל שש פעמים
יכול להיות שאליהו נביא למד, לימד אבל לא פסקו על חכם אותו אפילו כתוב אליהו קרא לצדיקים רבי ומורי הוא למד ממנם תורה רבי
מותדם, מפטלים במותם רעבד יש כמה מקום שהוא כותב ובא רוח הקודש בבית מדרשנו
כן, בסדר, רוח הקודש עברה להעיר יותר להבין אבל לא לפסוק הלכה פסוק הלכה זה על פי הלכה יש כללים איך פוסקים הלכה יש הלכה שפוסקים על פי רוב המפרשים אומרים כך רוב הפוסקים אומרים כך יש הלכה שפוסקים על פי פלפול יש שיטה בהלכה גם איך אתה מסתכל ואיך אתה פוסק הלכה בחזיונות, אני חוזה, אני רואה, אני יודע, לא. לפעמים אדם יש לו הרגשה, לפעמים אדם תלמיד חכם, קדוש בחור מפיל בפיל דבר, אבל חלמתי, ראיתי, יהיה לי, מרגיש, קרה, יקרה. סתם, כן, לפעמים אדם יש לו הרגשה של דבר, אומר, הקוראים שלה, אני מרגיש, תזהרו, כן, כי השכל אומר, מתי שקורה כך, מרגישים ירידת הדורות, אז איזה חכם הרואה את הנולד, חכם עדיף מלמי. אז אדם יכול לומר, כן, המצב, הירידה, הרגשה, כך, אבל לבוא ולומר, תדעו, מחר בשעה כך וכך, יהיה כך וכך, חלמתי ואני יודע, והשם אמר לי, צריך לקחת את אותו אדם לטיפול. זה לא אמיתי, זה אסור, זה אסור שהתורה תהיה בנויה ככה. אסור, התורה זה תורה, אסור להיות בנוי במניפולציות וברגשיות, התורה זה דבר מאוד מאוד שכלי.
חכמים
שקבעו הלכות בשימון תלוי לנו תה חם לא תה קו
חכמים שקבעו הלכות אומר את הגמרא אף אפי שבטלתם לא בטלה תקנה זאת אומרת שאפילו שקבעו לשעתם הלכות אפילו שכברתם כבר מוסל עדיין אפשר לדעת בתקנה מצד שני כתוב על רבי מאיר לא פסקו שום הלכה כמו אותו כי לא יכול לסוף דעתו מה זה כשאני מלמוד לסוף דעתו לא לסוף דעתו אם אני לא ככה יכול לקעת בזה
אבל אני צריך ללמוד את זה שמתי שאני לומד את זה ואני מתווכח עם זה אז אני פותח עוד אופקים הראש זה משהו שמתי אתה גם מתקן את זה בנפש גם מתקן את זה בשמיים וגם אתה מרחיב את הדעת שלך מה היה הכוח של בית הלל על בית שמי בית שמי לא אמרו שום הלכה עד שקודם למדו טוב את ההלכה של בית הלל בית שמי בית הלל לא אמרו כלום קודם אמרו בית שמי אומרים כך ולמדו ופלפלו אחרי שלמדו את פלפלו על בית שמי אז הם אמרו מה הם חושבים לא אני אומר אני לא רוצה לשמוע אותך בכלל, לא. מתי שאתה מתווכח עם בן אדם ואתה לא רוצה לשמוע מה הוא אומר ואתה סגור על שלך, אתה, כל מה שהוא אומר אתה תוקף, איך תדע בכלל מה הוא אומר? אתה סגור בתוך עצמך. אמרנו מחלוקת של אביי דרבא, יאוש שלא מדעת ויאוש שלא ויאוש,
באחד לקראת הסוף רבא אומר סברה לכוחו של אביי להגיד את דעתו של אביי, כי אביי כמעט נפל. והוא חולק איתו. הוא חולק איתו עם יאוש מרומידת ויאוש ולא רבי יאוש, ובסוף הוא הולך ונותן את העצה ונותן לאביי כוח נגדו בכדי להפיל את הסברה שלו. למה? כי זה עלה לו במחשבה. אני יכול להזכיר את זה ולהפיל אותך בשאלה. לא, אבל זה עלה בדעתי. תגיד, והלכה כמותך. זה תורה לשמה. זה ללמוד תורה לשמה. לא לחפש להפיל את השני, אלא לחפש למצוא איך אני יכול למצוא את האמת ולא שאני צודק. אם אתה רוצה שאתה צודק במשהו אחר. אם אתה רוצה את האמת של התורה במשהו אחר.
אבל כבוד הרבים, אם אתה אומר לי שבטלה הטעם, זאת אומרת, אין לי כבר טעים את הצורך בתקנה הזאת. אבל אתה לא יכול...
איזה תקנה? מה? רבי יעקב, סיסמאות, איזה תקנה? מה?
יום תושבי של דליות. לא צריך את זה כבר, כבר יודעים...
מי אמר שלא צריך יום תושבי של דליות?
כי...
פעם לידו באמריקה לא עושים.
לא,
עושים באמריקה יום תושבי של דליות? כן. אז מה? לא מצאנו.
לא, אבל את הטעם שהיום תושבי...
יש לכם עוד, זה דבר שתניחו אותו, כי עושים, הלאה, מה, איזה עוד בטלה תקנה, מה? סיסמאות. נהיה, באמת תעזרו לרבי יעקב, זה אמת, כן, אבל אנחנו רוצים לחתוך את זה בצורה חזקה.
לגבי ההלכה שכן נפתח
לרבי,
בנים אתם
שמוכחים בכל... ותדעו שלעתיד לעבוד, הלכה תהיה כבית שמיים. רק אנחנו לא מבינים את הגודל של בית שמאי. כי בכל אדם, למה המחלוקות? כי יש זמנים שיהיה כמו ככה וזמנים שיהיה כמו ככה. האמת היא אמת מפה עד פה. עכשיו פה תיקח אותה פה, מחר יכולה להיות פה. אבל האמת היא בתוך מסגרת. לפי הכל אתם מבינים? אז כל ההלכות יש להם בזמן ובעת שנוכל להשתמש בהם.
אז
אני תחת עבודה,
אבל אחד היחידה בשעת, אם עובדים היום, ואני
מצא
לשם
את
כל מצב,
שמה
כן
אנחנו נעשות לעבור? באיזה מקום רשי אומר ואין יודע טעמו? יש איזה משהו שרשי אומר שהוא לא יודע את הטעם, למה אתה סומך את הנאמר?
השם.
על מה צדיק?
על הברכה שהשם קיבל. הוא לא יודע למה קיבל את האלה מכל וכל הברכה.
איפה עוד? רשי אומר, תראו זה הנבא רשי אומר, ואיני יודע טעמו. רשי אומר, אני לא יודע את הטעם, למה אתה סומך את הנאמר? ואיני יודע טעמו. גדולה של רשי, ואני יודע טעמו, אני לא יודע את הטעם. תראו איזה גדולה של רשי הגדול אומר, ואני לא יודע את הטעם. כאילו רשי אומר, אני כותב, אני לא יודע למה זה נאמר, ואני לא יודע.
אתה יודע את
הטעם,
למה של אשר?
כן, תראו, ואני יודע טעמו. ואני יודע טעמו. מצאתם? פעם רב היה צריך לבוא עם הרבה ספרים לשיעור, היום כולם עם ספרים ביד. היינו לפני כמה חודשים אומרים לצלם לנו, שמה לצלם? תביא, תביא. היום הכל מהר. טוב, מוצאים, ואני מוצא, אני יודע תעמו. משהו על דן אולי, דן, לא על אשר, על דן, ואני יודע תעמו.
לרב מתי שברך את אשר, הוא הולכים לו לכאן, מאשר שמר לחמו, שהוא הוסיף לו את כל הברכות, זה בורך והוסיף, והוסיף, והוסיף.
תראו מבפנים, אנחנו רוצים שתחפשו בפנים, ואני יודע תעמו. תבישים עוד תשארו איפה שאתם החזקיה המלך, אל תעבור את זה.
אני לא מבין.
מצאתם חזקיה?
כן, כן.
ואחר כך אחרי חזקיה תחפשו יאשיהו.
יעקב עשר.
ואני יודע תעמו? נו, רבי מאיר צדיק. את הפסוק ואת רש"י, נו. רבי אברהם צדיק, אוהבים אתכם מאוד, זה טוב כזה חם. אמרו רבי
מאיר. ואותה יקפה להביא, יעקב אלברת, ויקבל את בנות לרוב, לא תיקח, לא תיקח אישה מבנות קנן, קום לך פדן הארם, ביתה, בתואל, אבי עמך, ויקח לך חמישה משם בנות לרוב, עצי עמך.
כן, זה.
קום, לך. עוד פעם, עוד פעם צדיק את הפסוק חזק. ויקרא יצחק ליעקב ויברך אותו. ויקרא יצחק
ליעקב
ויברך אותו.
ויאמר,
ויצטרעו. אצל הקום. לא תיקח יושב מבנות חנן. יודע שהוא סבא, איך קוראים לסבא? איך קוראים לסבא שלכם? לא שלכם,
דוד.
הסבא שלכם צדיק היה דוד, היה קדוש. היה מיוחד, היה טוב. אז כבכל לא צריכים להגיד לך לבית של בטואל, סבא, אח שלי, אתה יודע מה. ועל זה מה אומר רשי?
רשי
אומר, אני לא יודע מה מלמד אותך. כבכל משהו שלא יודע למה מלמד אותך, אבל הפסוק שאומר לו, קום לך, בית הבטואל, אחי אמך. כבר הוא אמר את זה, למה הוא כופל את זה פעמיים? ורשי אומר, אני לא מבין למה הוא אומר את זה. שם כתוב אני יודע. רש"י אומר, אני לא יודע למה הוא צריך לכפול את זה.
הרבה פעמים רש"י לא כותב כלום, למה הוא
צריך לכתוב
את זה?
למה הוא צריך לכתוב? כי בכל אולי היה לרש"י בעיה. איך יעקב, איך יצחק לוקח את הבן שלו ונותן לו סיכון כל כך גדול ללכת לבית של רמאי. אז הוא אומר, בתואל, אבל הוא אומר, טוב, אחי אמך, אמא שלך לימדה אותך איך להתנהג עם רמאים. בטואל, רמאי, אחי אמך, טוב, אמא שלך גם בטח לימדה אותך איך להתנהג עם אנשים כמו אח שלה. טוב, נחזור לפסח, רבי שמעון.
ויפתח לחזקיהו על כל ישראל ביהודה.
אז אמרנו פסח אחד יהושע, פסח אחד בני ישראל יצאו ממצרים, שיצאו ממצרים ניקו את עצמם מעבודה זרה, פה. חזקיה המלך, יהושע, נכנסו לארץ ישראל, כי בכל זהו, מתחילים התחלה חדשה, נקיים, נכנסנו לארץ ישראל אחרי כל הבעיות במדבר, 40 שנה, כוס ודור ואומר, עם תועל לבבת, נכנסים התחלה חדשה, טוב, עכשיו על חזקיה המלך. זמן חזקיה המלך היה זמן מורכב בעם ישראל. הגמרא אומרת, לא היה צדיק כחזקיה המלך, שניסה להחזיר את כולם בתשובה, ושם חרב מדן ועד באר שבע, מי שלא עם התורה ימות בחרב, אבא שלו אחז היה, הביא את עם ישראל להידרדרות, לעבוד עבודה זרה, לעשות דברים חמורים, לעשות דברים קשים ביותר, וחזקיה המלך היה צדיק, היה ראוי להיות מלך המשיח, וניסה להחזיר את הכל חזרה.
וישלח יחזקיהו על כל ישראל ביהודה, וגם יגרות כתב על אפרים, ונשה לבוא לבית, יהודה, לבית אדוני בירושלים, לעשות פסח לאדוני אלוהי ישראל. ויבאץ המלך ושרה וכל הקהל בירושלים לעשות הפסח בחודש השני.
חודש שני זה חודש אייר.
חודש אייר.
כי חודש ניסן זה חודש ראשון. אז עשו את הפסח בחודש אייר, לא בחודש ניסן. וכמה זמן עשו את הפסח? 14 יום.
כי לא יכלו לעשותו בעת דעי, כי הכהנים לא התקדשו למדי והעם לא נאספו לירושלים.
וכמה זמן עשו את אותו פסח? 14 יום. בזמן של חזקיה המלך, בחודש השני, עשו את הפסח, לא בניסן, אז כביכול עומד חזקיה המלך ומעורר את כל עם ישראל וצועק ואומר לכולם, תחזרו בתשובה וקשה, תתנתקו או פה או שם, אי אפשר להיות פה ושם ביחד, ושובר את הכל ומנקה את הכל ועושה תשובה והכהנים לא מתארים, אז הוא דוחה את הפסח לחודש אייר וכו' וכו'. זה פסח שני שכתוב בתורה. שלישי. פסח שלישי שכתוב בתנ"ך, בתורה, זה פסח שלישי. פסח רביעי,
יושיהו.
בזמן יושיהו המלך. יושיהו המלך זה היה סוף בית ראשון לפני החורבן. יושיהו המלך כבר היה בזמן של ירמיה הנביא, והיה בזמן הקשה ביותר, בזמן שכל בני ישראל, כבר הדלת של בית המקדש הייתה נפתחת במסגרת לבד, המנורה של בית המקדש הייתה נדלקת נכבדת, הוא לקח את ארון הברית, הכביא אותו, עד היום לא יודעים את ארון הברית איפה הוא נמצא, אפילו בבית שני לא היה את ארון הברית. הוא מצא את ספר דברים בתוך המחילות של בית המקדש וקרא את ספר דברים ואמר, יהיה דברים קשים ביותר, התחיל לפחד. אז יושיהו המלך היה צדיק וקדוש, וכתוב כמוהו לא היה ירא השם וכו', הוא עושה את הפסח הרביעי.
ויעש יושיהו בירושלים פסח לאדוני, והשחטו הפסח ב-14 לחודש הראשון. ויעמוד הכהנים על שמותיו ויחזקם לעבודת בית אדוני ויאמר ללווים המבונים לכל ישראל הקדושים אדוני יתנו את ארון הקודש בבית בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל אין לכם עשה בכתף כולם
אלא
ויערן יושיהו לבני העם צאן כבשים בני עזים הכל לפסחים לכל הנמצא למספר 30,000 בבקר 3,000 אלה מרכוש המלך
אלא
ג' פסוק כ"ג ויעשו בני ישראל הנמצאים את הפסח בית ההיא ואת חג המצות שבעת ימים ולא נעשה פסח כמו בישראל מימי שמואל הנביא וכל מלכי ישראל לא עשו כפסח אשר עשה יושיהו והכהנים והלוויים וכל יהודה וישראל הנמצא ויושבי ירושלים
איך זה יכול להבין את זה? איך אפשר להבין? יושיהו המלך עושה את הפסח 14 יום הוא נותן מהכסף שלו כבשים ועושה הכל והתורה הקדושה אומרת לא היה כפסח הזה מזמן שמואל
ולא נעשה פסח כמו בישראל מימי שמואל הנביא
שמואל הנביא איפה חזקי המלך? איפה חזקי המלך? איפה שלמה? איפה דוד? דוד המלך לא עשה פסח? שלמה המלך לא עשה פסח? מה זה לא נעשה פסח כזה מזמן שמואל הנביא? איפה חזקיה שכתוב שהוא עשה את הפסח? קראנו את זה עכשיו. איפה דוד המלך? איפה שלמה? איפה כל מה שהיה לפני? איפה שאול המלך? הם לא עשו פסח? רבי ירמיה.
שם אמר אדם כביכול מה שקרה במצרים ומשה רבנו שהקדוש ברוך הוא עשה שאנשים ילכו בקר אחד ולא ילכו בשתי קרים שאני אומר שיושב אומר באמת החזיר את זה שצר פסח כביכול שלא נעשה משמואל מה זה לא נעשה משמואל כביכול עשה את הגדרים בן הרב שלא היה באבדו כביכול זה באבדו זה היה מי כביכול משמואל זה היה אבדו שעשו את הגדרים 100% עם הקדוש ברוך הוא כמו שכביכול פסח כמו שבן הרב מתחת שוב
חזק, חזק. רבי שמעון, מה רוצים לומר?
שפה רש"י הקדוש רוצה להגיד שלא היה בלי נראה ש... איך יכול להיות שלא עשו בפסח הזה כל ימי השופטים בימי שמואל הרואה, בימי דוד, שלמה שהיו ישראל שרויים על אדמתם שלווים ושקטים ולא היה להם אלא מלך אחד והיה ליבם לשמיים וכן כך פתרונו וכך פתר לי רבי לדוד ברבי שלום ולא נעשה פסח כמו מעולם שייתן המלך והשרים בהמות לפסחים די סיפוקם ובקר לשמי חגיגה וציווה ללווים להכין להם ולשלוח לכל איש ואיש לפי אוכלו
כי בכל זה הפסח שנתנו לאנשים בחינם
שפע שלא היה כדוגמתו
ובדיוק אחרי כן בעבור פרעה נכה רגליים שעבר בארץ ישראל והרג את יאשיהו המלך פרק אחרי כן כי בכל בזמן שיושיהו המלך היה זמן קשה ביותר הוא החזיר את כולם בתשובה והיה יד קשה ועשה רוח של תשובה שלה הייתה כדוגמתה אבל התשובה היא הייתה בחוץ מתחזקים בפנים נשארו הרבה בלא טוב שלהם והוא ניסה להרים אותם מה?
זה מה שהכבוד הרב אומר זה ממש סמוך פסוק לאחר מכן הנביא מציין שהוא מנח 18 שנה בלכות יושיהו נעשה הפסח הזה ואז שלחו לו כבר את המלחמה. פסוק לה, כמה פסוק?
אחרי הפסח ממש, הזה.
מיד אחרי הפסח.
כי בכל הוא משך את כולם, די, מספיק, פה ופה אי אפשר. אי אפשר גם לעבוד עבודה זרה וגם להיות עם השם, אי אפשר שתי דברים. אי אפשר לפסוח על שתי הסעיפים. ואחרי שהוא ניסה ונתן ועשה ופסחו על שתי הסעיפים, מיד באה המלחמה שפרו ושם יושיהו המלך מת ונחרבה וככה התחיל כל החורבן של ירושלים אצל החורבן של הכל. כי בכל הפסח שזה מסמן מהיציאה של בני ישראל ממצרים שצריך לנקות את הכל הסירו הבגדים הצועים עליכם אמר השם להתנתק מהכל, להוציא את הכל לתאר את עצמך, לנקות את עצמך זה המהות של פסח שיושע בן נון שנכנס לארץ ישראל זה דבר ראשון שעשה שחזקי המלך שרצה לתאר את עם ישראל מכל מה שאבא שלו קלקל זה הדבר ראשון שעשה ועוד פעם יושיהו ניסה לעשות את זה לפני החורבן עשה את זה בצורה חזקה ביותר אבל עם כל המתנות שהוא נתן לכולם זה היה מתנות כלפי חוץ אחר כך היה חורבן פחד אדם שמנסה לשחק בשתי דברים הוא מחריב את הכל אי אפשר לשחק בשתי דברים יש לאדם או אחד או שני אדם שרוצה לחיות בשתי דברים ביחד, לחשוב ולחיות פה ולעשות פה, לחיות בשתי דברים שהם מנוגדים, זה דבר שלא מצליח.
אז יש לנו שאלה, כבוד הרב. דיברנו על זה גם היום בשיעור. בפועל אנחנו נמצאים בעולם ש... אני רוצה לדעת איפה באמת הגבול. אנשים הולכים ברחוב, רואים אוטו, רואים בית, רואים זה, רוצים, מתאבים, הלב רוצה, הוא חי איפשהו בשתי עולמות. איפה הגבול שבן אדם באמת עובר, שהוא באמת פוסח על שתי הסיפים, או לא שהוא לא פוסח על שתי הסיפים? אנחנו נהנים מן העולם הזה?
שמעון, אמרנו שבוע שעבר על היוונים. מה זה מלכות יוון? מלכות יוון זה אני רוצה להצליח, אני רוצה לנצח, אני רוצה להיות בלבד, אני רוצה להיות הכי טוב, אני רוצה ואני רוצה ואני רוצה. לבד. אנשים מדברים פה דברים, אני רוצה שכולם ישתקו, רק אני אדבר. אנשים יש להם דברים, אני רוצה שהכל יהיה שלי הכי טוב. אני רוצה להיות הכי חכם, אני רוצה להיות הכי צודק, אני רוצה להיות הכי עשיר, אני... זה מלכות יוון. וזה ההתייוונות, וזה מה שהיוונים השרישו והכניסו בתוך עם ישראל. וזה הפתח של החורבן של כל דבר. יושבים מתפללים מי הכי צדיק פה, מי הכי לומד, מי אמר את הסברה הכי נכונה. כן, אמרת דבר תורה, אמרת סברה, אבל אמרת סברה מטובלת ביוונות. ביוונים נקבצו עליי. בנית בניין, בנית בית כנסת, אבל טובל בשרץ בידו, יש שם היוונים נקבצו עליי. אז אם אדם רוצה דבר כזה שאני אהיה הכי טוב, אני אהיה הכי יפה, ואני אהיה הכי מוצלח, ואני אהיה הכי חכם, שמטובל בזה היוונים, זה בעיה. אבל אם אדם אומר אני רוצה דבר טוב, התורה לא, היהדות לא אוסרת לנו של אדם כלים נעים, דברים נעים, התורה אומרת שזה טוב מאוד. יפת זה הבנים של יוון, שיוון זה התרבות של היופי ושל החוכמה ושל המדע. ומה כתוב? אוהלי שם, יפת ואוהלי שם.
וישכון באוהלי שם.
וישכון באוהלי שם, יפת וישכון באוהלי שם. אתה יכול לקחת את יפת, את התרבות של יפת, את היופי, את החוכמה, את המדע, ולהכניס את זה בתוך אוהלי שם, בתוך התורה. אבל בכל עוד שזה נמצא על פי הכללים של התורה, ואתה לא מכניס את היוונות, בתוך, את היוונים, בתוך החיים שלך, בתוך המהות שלך.
זה
מה שבודה
רבה, בעבר, אלף נכנסים לבית המדרש. עשר לא רע, אבל כולם קיבלו שכר, כביכול בצורה שווה, כמו אלה שעלו להורה וזה, כביכול... אין פה תחרות, זה לא
משנה. ברגע שנכנס תחרות, אני, אתה, אתה, אני עשיתי, אתה עשית. ודאי שחוכמת סופרים תרבה חוכמה. אבל חוכמת סופרים שלא מביאה שנאה, חוכמת סופרים שמביאה קינה ושנאה, היא הורסת את החיים שלך. צריך לסדר את הערבוב הזה בראש. אדם נולד עם ערבוב, ואדם מחכה את אבא ודודה וסבא וסבתא. והדברים האלה הם נהיים טוסט. טוסט, שמים טוסט בתוך גבינה צהובה ולחם, מושכים את זה, זה נהיה טוסט בראש של האדם. מסטיק זה משהו אחר. זה נהיה טוסט בראש של האדם. שמים את זה בפנים, שמים בפנים גבינה צהובה, שמים ואתה מושך, זה נהיה טוסט. השם שמו, היינו פעם צריכים לעשות הקרנות. אז הרופא אמר לנו, במקום הזה אם עושים הקרנות, ואחר כך חוזר, אז אי אפשר לטפל בזה יותר, כי הקרנות עושים את המקום טוס. משם כל הזמן אנחנו חושבים את זה טוס. אז לכן אנחנו אומרים טוס. כל פעם שאנחנו אומרים טוס, בדברי תורה אנחנו מתפללים שזה לא יהיה. זה מה שאנחנו מקווים. אז ברגע שאתה, הראש שלך פה מורבה ושם מורבה וכך מורבה, ואתה כבר אין לך מסודר, זה לא מסודר, זה בלגן אחד שלם בראש שלך. אתה מחכה אלף אנשים בבת אחד, אתה מכניס רגש ושכל ושכל ורגש ומחשבה וחיקוי והכל. זה נהיה משהו מאוד מאוד בעייתי. זה נהיה משהו מאוד בעייתי. אז חזרנו ללב, רצינו לומר נקודה בלב, שהתנתקנו בעולם מהלב. וקודש ברוך הוא בבית, קדוש ברוך הוא רוצה את הלב, קדוש ברוך הוא רוצה את נא בני לבך לי. הבית צריך להיות על הלב. החברות צריכה להיות על הלב. אתה לא רוצה על הלב, מראש תגיד לאדם, אני לא עובד איתך בלב, רק שכל. לא נשחק בינינו רמאות, אני מחייך לך, בוא נשתה קפה, בוא נדבר, בוא נצא, ואתה בראש זומם איך לקחת ממנו כסף. כי אז אני אשכלי, זה לא נהיה לב. אין פה לב. רובי עזר כצדיק, ברוך הבא, ברוך הבא. תביא רובי, אנחנו אוהבים אתכם 28 שנים. 28 שנים. 28 שנים. אתה צדיק. עשית בשבילנו הרבה, אתה מיוחד, יש לנו בלב עליך הרבה 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 הרבה. אז ברוך הוא ייתן לכם כל הטוב שבעולם.
אתם זוכרים לפני 25-6 שנים, הנכדה, הקלה, בבית חולים. חיידק טורף, נס. כאילו ממבר, איך אומרים?
פוס.
צדיק, רובי, צדיק, רובי. אנחנו מכבדים ואוהבים אתכם הרבה הרבה. כל הזמן, כל השנים. השם רובי עזרא קולה אצלנו. אז הלב, הלב של האדם זה, זה כביכול התנתקנו מזה, זה דבר שהתנתק. ואם דבר שהתנתק, אז צריך להחזיר את זה. זה כמו עץ שהתנתק מהשורש. אז כן, הוא עוד קיים, הוא עוד ירוק, אבל אין לו כבר שורשים, לאט לאט הוא ייבול ויפול. אדם צריך לחזור ללב, לשורשים עם החברים בבית, להחזיר את הלב, להחזיר את הלב, לא את הדמיון שהוא כמו לב, אלא להחזיר את הלב.
הנביא ישעיה כבר צעק על זה לפני 2000 ומשהו שנה, יען ניגש העם הזה, בפיו ובשפתיו כבדני וליבו ריחק ממני, ותהי רתם אותי מצד אנשים מלומדה. זה דבר שכבר היה שרוש, שאנשים מדברים רק מהשפתיים, והלב במקום אחר לגמרי.
מחורבן בית שני זה הראשון, זה התחיל ללכת ולהידרדר. וזה לא תוקן, ונהיה שנאת חינם, ושנאת חינם זה כמו שיש קורונה, וקורונה קיבלה כל מיני... וריאנטים חדשים, וככה זה נהיה כל פעם בצורה אחרת, והיום זה נמצא במשהו ש... משהו מאוד מאוד... מאוד מאוד... אין חברות, אין אמונה, אין נאמנות, אין ידידות, אין נאמנות לכלום. אין נאמנות לכלום. אין נאמנות לכלום. הכל זה נאמנות שהיא אינטרסית גדולה גדולה גדולה.
אבל
כבודה,
אם אפשר...
וצריך להבין ולכן לשנות את זה.
עכשיו שלום המלך בישר השירים, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, ועוד יבוזלו. ודאי שאת הסוד אנחנו לא יודעים, אבל אפשר שאם אני לא תראה לדמות של דבר רבי יוחנן, שנפטר, כי יכול שהוא נותן את כל חייו לתורה, לא נשאר לו מהחיים שלו כלום, לא ילדים, לא בית כלום, אבל כל התורה יצא ממנו. כי יכול לקח סיכון שהוא יכול, כי יכול להתבזות.
זה לא קשור רבי יעקב, זה שתי דברים. אנחנו מדברים פה על עולם בלי אמון, אז זה עולם קשה ביותר. אדם שיודע שהוא אמר לחבר שלו, אני בחמש בא, ואני באתי בדרך ארוכה, ואין אמון, נשארתי לאכול, נשארתי לישון בבית, אפשר לחיות בכזה עולם? העולם צריך מינימום של אמון. אדם נוסע באוטו, הוא שם מורה דרך, והוא אומר לו, בעוד שעה אתה מגיע לשדה תעופה, יש לו טיסה. עכשיו, אם אין אמון, אז אולי אני לא אאמין בזה, אולי אני אגיע בעוד שעה וחצי. אז אדם לוקח מקדם ביטחון של 10 דקות, של מה? העולם חייב את האמון המינימלי בשביל לחיות בעולם. אמון מינימלי. שאת האמון המינימלי הזה, הוא נהיה גם הוא על תנאי שזה מלכודות של אנשים, יפיל אנשים.
על פי רוב רואים שיש את האמון הזה, אדם הולך בעולם, סליחה, איך אני מגיע למקום פלוני? שואלים ברחוב, פותח את החלון של האוטו, איך אני מגיע?
דווקא אנחנו נסענו כמה פעמים, דברים אחרים, אמון מינימלי, על פי רוב אומר אני לא מפה, יש אנשים אפילו זמן לענות לכם, אני לא גר פה, אני לא יודע, כל מיני יפי נפש שונים, כן, מפה, 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 ומסביר לך אנשים שמשעמם להם, פה תלך, אין להם מה לעשות, מחפשים ממי לדבר, אבל לא שיגיד אני לא מפה, שישלח אתכם, אין מוצא. דיבנציון אמת או לא?
אמת.
או שיש אנשים שכל המילה, שכל מה שידבר איתך, מילת קישור, זה איזה בור שהוא תומן לך. שיותר טוב לא לשאול אותו, הרחק משכן רב, אז תחבר לרשע לו לקיר כאלה אנשים. כן, צדיק.
יש מישהו, יש אנשים שחורים בינינו, שהולכים ליצור חיים, זה דוגמה, ודרב אומר, זה תמיד בעבוד עדיין. בן אדם זה יכול להיות פורא, זה יכול להיות טר, זה יכול להיות שותף שאנחנו צריכים אותו לידינו כי החיים הביאו אותנו במצב הזה והוא תמיד בקטנות הדעת.
גדול הוא קטנות?
הוא בקטנות.
אז לעזור לו להרחיב את הדעת.
השאלה היא, האם ללכת בו באותו קו, כל פעם הוא אומר אותו ואני אגיד לו זה טוב, זה טוב, אתה צודק, זה כן, זה להיות שאתה באותו
קו. קודם כל אדם אם הוא חושב שהשני לא צודק, שלא יגידו אתה צודק. כי הוא משקר, כי הוא נותן לו גם כוח שהוא צודק במה שהוא עושה. תגיד לו, אני חושב לא כמוך, אני יכול לכבד אותך לעשות כמוך, אבל אני חושב שאת לא כמוך.
אבל בסוף אם זה משפיע...
מכינת צדיק, שתי אנשים, עכשיו, ושתי אנשים, שתי מחליטים, אחד אומר לשני משהו. עכשיו, אני לא מסכים איתך. אני לא אגיד לך, אתה צודק, ובלב אני יודע שאתה לא צודק. אני אגיד לך, נראה לי, אולי אתה טועה, זה לא נכון, אבל אני אכבד אותך, זה לא מפריע לי, ואני יכול לעבור על זה, אז אני אעשה מה שאתה רוצה. אבל אם אתה חושב לא, זה לא. אנחנו מדברים, אחד רוצה לאכול ואחד לא. אין לך בעיה עוד לאכול איזה פרוסת לחם. אם אני לא רוצה, לא נראה לי, אבל אני אוכל בשבילך. לחם.
זה הרי ביסט, אני כמה זמן את הסיפורים של אך משהו, התחשתה את השולחן, אמרה אני אוף וכולי, להוציא אותו, יכול יורדים משם, אבל לא להצדיק.
ברגע שאדם מצדיק אדם, הוא עושה ארץ.
אם המושג, להזין, בודר הרמה אדם עושה מגעדיה, זה לא באמת לב, אין פה, זה רק צריכים. מה אומר אני מגעדיה לך, אני אוהב אותך, זה יכול להיות גם מגעדיה עם הורי. אתה רחוק, אתה כך, מוכל זו
מגעדיה. אתם איפה אתם מאשדוד? צפרו, מרוקאים, צרפתים. איך קוראים לזה? צפרוקנים, מרוקאים. אם לא תגיד מתגעגע אוהב, הם ישימו אותך.
אז האם אפשר פשוט להסביר?
הכל רגשות, מתגעגע אוהב, שלום, כך. אמרת שבת שלום, ואמרת, איך היה, מה היה?
עשה לי פרצוף.
עשה לי פרצוף, לא כיבד אותי, ואמר... מחליט באיזשהו פרצופים, אמר לי ואמר לי כן.
אמרנו בקהילה למישהו, אנחנו חושבים שהבוכרים מתחרים עם המרוקאים, מי נפגע יותר?
אנחנו חושבים שהמרוקאים ניצחו את כולם.
אז מה אנחנו עוד מרגישים שכולם...
או שהבוכרים נדבקו מהמרוקאים.
ודיברת בם, בוכרים מרוקאים.
כך, כך. אין לי יודע. אצל המרוקאים זה חקוק מדורי דורות. מישהו רוצה לומר עוד משהו צדיקים?
הרב, רואים אצל אברהם אבינו שהוא קיבל את כל הברכות, אבל הקדוש ברוך הוא אומר דבר אחד, כי ידעתי ואת אשר יצווה את בניו אחריו. ושאמרו את זה, כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן אברהם, כי אברהם הנחיל את זה ליצחק. ומדי אדם מנחיל דבר לבניו, דווקא כשהוא עושה במשלמות, בלב באמת. ועוד דבר שרצינו להגיד על דברי הרב, זה הרב שח, הוא מסר שיעור בפולוביץ' ראינו באחד הספרים של המקנים, לא החיקויים, והוא מסר שם דבר תורה בפולוביץ' ומישהו יקשה קושייה. והרב שח עצר את השיעור וביטל את השיעור.
בגרוטנה, אנחנו היינו שם. הוא היה בא לגרוטנה כל יום רביעי, אנחנו ראינו מישהו שאל שאלה, והוא עצר, אמר אין לי תשובה, והוא עצר את השיעור. אנחנו היינו יודעים את זה.
וראיתי שהוא אמר, אתה תמיד בא לבקש סליחה, אמר לו, דע לך, היה לי תירוץ, לתרץ שכולם יקבלו. אבל אני בתוך תוכי היה לי קושייה לתירוץ.
זה לא ידענו. כמה פעמים, לא פעם אחת, המשך נתן שיעור בגרוטנה, באשדוד, היינו עוד בחדר, ושאלו אותו שאלה, והוא עצר. הוא היה בא כל יום רביעי לתת שיעור באשדוד. וכמה פעמים ששאלו אותו שאלה והוא לא ידע שהוא היה קשה, הוא אמר סליחה, לפעמים זה היה 5 דקות או 10 דקות מתחילת השאלה.
מה תמת?
כן. כן. אנחנו רוצים קצת לדבר, כן, כן.
עוד רק שאלות ששאלות?
כמה שאלות? 2-3. אנחנו רוצים קצת להיות עם רובי עזרק הצדיק. כן? 2-3-3.
מה דעת כבוד הרב לאנשים המכנים עצמם מתקשרים שמקבלים מסרים שעומד לקרות משהו?
מתקשר עם מי? עם חייזרים, עם מי? אנחנו לא מכירים דבר. עם כל איזה שם אחר אולי. זאת אומרת, אתם מכירים מה זה מתקשרים?
בעלי תשובה.
אולי לריצות, מחשבות, דברים טובים, מתקשר, מתקשר עם מי, עם מי. יש איזה משהו שמשולח שתשדורות. פעם היה רדיו, היו עושים ככה, והיה מסתובב 360, 430, כן? איך קוראים לזה? מה שאני אומר לזה? כן?
זה עצה גדול פעם.
מה זה? אז איך הם מתקשרים ומכוונים את זה בראש, זה איזה שהוא...
עמד על תחנה שוב.
תדר. עוד שאלה. תקרא תהילים, תימא תורה, אתה רוצה את זה, פסיכולוג, רב, עורך דין, עורך חשבון, משהו, מישהו ש... רוב הבעיות של אנשים שמוצאים שמישהו ישמע אותם.
תשמע אותו, זה טוב, לך תמצא מישהו לדבר, זה טוב, אבל תגיד את הכאב שלך, אבל מה מתקשר, עם מי מתקשר? עם מי מתקשר?
שאלה ששאלו ממרוקו, סיבה משתו של רבי אופיר. אם אדם בא לבקש סליחה, אבל מרגישים שהסליחה היא רק כדי ליישר את הקו, ולאו דווקא כי הוא הבין את הטעות. האם לסלוח מיד או להמשיך כרגיל את הקשר איתו, או שצריך להעמיד על הטעות?
אם זה שאלה ממרוקו, אז ודאי, זה הכל שם בפה, סליחה. מרוקו. כן?
שאלה.
אנשים צריכים להיות אמיתיים, סליחה זה סליחה, כן זה כן, לא זה לא, מתי זה מתי, שעה ושעה, להיות אמיתיים, ולא להיות מדי פעם דובר אמת, כן ודאי, גם השעון מסתובב פעמיים ב-24 שעות הוא דובר אמת, שזה באמת 12, הוא לא עובד.
יש שאלה ששלחו, כולם מכנים את השבת שקרה אסון לעם ישראל, שבת השחורה. האם אפשרי לכנות את השבת שחורה?
שבת קודש או לשנות את השם? חמודה, גנוזה, בבית גנזי, בתורה שמה וחמודה, זה דבר, זה דבר שמקודש לכל שבת קודש שחור, חס ושלום. דבר אסון, קשה, היום, נורא, אבל השבת, מי יודע מה השבת הצילה וכמה חמור היה יכול לקרוא יותר. אם היינו למעלה ויודעים מה היה ואיך היה, ומה עם כל הכאב והכל, שאין יותר כאב מזה, זה הכאב הכי קשה שהיה לעם ישראל, שאין משקל יותר ממנו. בעשורים האחרונים, או לא יודעים, אין להשוות אסונות של עם ישראל. אבל זה האסון הקשה ביותר, שעם ישראל יחזור להיות עם ישראל כמו שהיה בחלון שנשבר. זה צריך למצוא דרך חדשה. ולקרוא לשבת שחור, לא מקבלים.
שאלה?
כן, צדיק.
בתפילה מציק לי מאוד שיש אנשים המגיעים לתפילות עם הטלפון ולא מתנתקים מהמכשיר אפילו לא לרגע. וכל רגע נכנסים להודעות, לגלוש, בזמן התפילה, אני להוכיח קצת?
להוכיח זה דבר בעייתי, אבל אדם צריך לדעת שכל פעם שאדם מתרכז, לוקח לו 7 דקות להתרכז. וברגע שהוא נוגע במשהו אחר, הוא בטלפון יצא מהריכוז. אם אתה הולך לפגישה עם מישהו, ואתה רוצה להצליח במשהו, וכל פעם אתה מסתכל בטלפון, אתה לא תהיה מרוכז. ודאי אם אתה הולך למלך, אתה לא נכנס לטלפון, וזה לא יפה ליד מלך מלכי המלכים להיכנס לטלפון. כל פגישה 7 דקות לוקח להתרכז. אתה ממריא 7 דקות ופתאום אתה מתרסק? לא. כן, אותי טל צדיק.
שאלה יונתן בן שמעון.
יונתן האהוב והחביב, רפואה לאמא, שמחה, מזל, כל הטוב יונתן.
הוא שאל, האם אהבת הזולת בהכרח קשורה למידת הצניעות? כלומר, האם זה שמישהו מקיים אהבת לרעך כמוך הוא גם לא יחשוב גבוה על עצמו? הוא שמע קשר בין הדברים.
עוד פעם, האם יש קשר בין אהבת לרעך כמוך?
זה שאדם לא יחשוב על עצמו גבוה, שלא ייפול בגאווה.
היה תחרות עוד יונתן. בין שתי, היה הרבה מידות רעות. ועשו תחרות מי המידה הכי רעה בעולם. שתי מידות הגיעו לגמר. הגאווה והעצבות. בסוף הגאווה ניצחה את העצבות. אז הגאווה היא המידה הקשה ביותר מספר 1 והעצבות היא מספר 2. ומי שעצור זה בגלל שהוא היה בגאווה ונסע לעצבות. אז אדם צריך להיזהר מהגאווה ולהיזהר מהעצבות. גאווה זה משהו קשה ביותר וחמור ביותר. עכשיו בקשר לשאלה,
האם יש קשר בין ואהבת לרעך כמוך לבין גאווה? אם בן אדם מקיים ואהבת לרעך כמוך,
יש בזה קשר, כי יש אנשים שהם עולים להיות להרגיש את עצמם מעל השני, ואז הם לא אוהבים את השינויים ומתחת. או מסתכלים עליו בתור רחמנות. אז ואהבת לרעך כמוך זה לא לרחם על חבר שלך, אלא לאהוב אותו כמוך. יש אדם שהוא נותן לאדם $1,000,000, אבל מרחמנות, לא מאהבה. אהבה זה משהו, ורחמנות זה משהו. אסור להרבב בין אהבה לבין רחמנות. אהבה זה דבר, ורחמנות זה דבר. זהו צדיקים. בעזרת השם צדיקים, יהיה בשורות טובות, התלמידים האהובים והחביבים, חזק, ישועה, שמחה, יעלו, יתעלו, בעזרת השם להמשיך בדבקות בתורה, יהיה אור, שמחה בכל הסור.